בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835. ווישור שור 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 שור
אנחנו מתחילים ברגע זה את פרק 167 בפודקאסט בפתחו של השבוע ה-19 של המלחמה. אני כדרכי בקודש, אני מזכיר לכם להזין לשני פרקים מאוד מעניינים, מאוד שונים, שאלינו בשבוע שעבר, אחד עם גלית ולדמן, המון תגובות, טוב, אבל זה באמת אישה, אין דברים כאלה, אמו של רב סרן אריאל בן משה שנפל ב-7 באוקטובר, סיירת מטכ"ל, ופרק נוסף שאלינו, קצת על מדינות המפרץ, ספוטלייט על מה שקורה בסעודיה, UAE, קטר עם דוקטור מיכל יערי. קיצור, תאזינו. למה אני אומר לכם להאזין? כי אם לא תשלימו את הפרקים האלה, לא תוכלו להאזין לפרק שלפנינו, ותאמינו לי, אתם רוצים להאזין לפרק שאנחנו פותחים כרגע. מה קורה, צביקה?
ברוך השם, איך שאומרים.
איך אני שמח שאתה כאן. תשמע, קודם כל יגעתי ומצאתי, ולכן אני צריך להאמין, נכון?
נכון, התאמצת.
והתאמצתי, ואמרת לי גם שזו פעם ראשונה שאתה מגיע לפודקאסט מאז השבוע.
מאז המלחמה, כן.
אני חושב שהגעת למקום הנכון.
אני מאוד מקווה, בוא נראה.
טוב, תשמע, א', אני ממש שמח לראות אותך. כל אחד, אתה יודע, אמנם מהשירות הצבאי שלי, זה לא איזה משהו ככה, בייחוד בימים אלה, זה לא איזה משהו שאתה אומר... ספר עליו לחבר'ה באיזה... אבל עדיין, חבר מהצבא זה חבר מהצבא, כן?
רק אני לא הייתי בצבא.
לא, אתה היית בצבא אמיתי. אז כן, אז אני ב-1998 התגייסתי לגלץ. עכשיו גלץ, בסדר, זה בכל אופן, כולם מכירים את הסיפורים והכל, אבל יש שלוחה, התחנה היא ביפו, אבל יש שלוחה בירושלים.
נכון.
מה שנקרא אולפנים על שם אמיר אמניר, כן?
קראו לזה אגרון ובית החייל.
זה היה בבית החייל, אבל קראו לזה אגרון, כי האולפנים הקודמים היו באגרון. ושם הכרתי קבוצה נבחרת ומצומצמת של כתבים שהבסיס שלהם היה בירושלים. החיילים מביניהם היו פטורים ממדים באופן לא רשמי.
נכון.
ושם הכרתי אותך, צביקה. זה היה לפני 25 שנה.
וואו.
כן.
אתה עדיין נראה לי גלצני כזה.
מה לעשות?
לא, במובן הצעיר.
כן, למרות שכבר אני פלוס 25 שנה.
וואו.
וגם אתה.
אז מה, אנחנו בבדל של 10 שנים, אתה עכשיו 40 ו...
כן, אני אוטוטו 44.
וואלה.
כן, אבל הקטע הזה לא השתנה דרך אגב במהלך השנים, הפער בינינו.
כן, זה נשאר, אה?
מה העניינים?
תשמע, ברוך השם, אני חוזר עכשיו גם מפגישה, גם מהרצאה, אתה יודע, תוכנים את כל המלחמה הזו מכל כיוון, זה חתיכת אירוע. שהוא, אתה יודע, זה ישנה עוד הרבה ולהרבה, וזה זה, 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 זה
טוב, עניין. טוב, על זה אנחנו הולכים לדבר, בשביל זה התכנסנו. כאן חייב רק לסגור איתך איזה נקודה אחת. אין לך וואטסאפ.
נכון.
אני אמרתי, אני חייב דבר ראשון לפתוח איתך את העניין הזה.
העניין הזה, שאתה מתכתב איתי בהודעות של אס-אמס כמו פעם.
שזה, הרי היום אס-אמס רק ספאמים. מי כאילו מתכתב באס-אמסים?
אני.
למה? מה העניין?
קודם כל אנחנו בכחול כזה, זה, כי יש לך אייפון, אז גם יותר מהר. מה העניין? שאם הטלפון שלי, יש לי טלפון הראשון, בעצם לא מגלץ, החלפתי אותו מערוץ 10, זה 950, אתה יודע, יש את הסיומת לכל אחד.
כן,
7950. ואם אני פתוח לוואטסאפ, זה אלפי הודעות, ואני חושב שאנחנו בדור של מידע שצריך לבסט מידע, ולא לרדוף, אתה צריך לרדוף אחרי המידע הספציפי, לעבד נכון את המידע, וכשהוואטסאפ שלי חשוף, ניסיתי את זה, זה הציף אותי. קבוצות ואנשים. אז מה שעשיתי, זה שיש לי טלפון ג'וואל פלסטיני להודעות, מבצעי, כך הוא התחיל בהסתערבויות של הסדרות, וטלפון סגור בוואטסאפ.
אז קודם כל...
אני לא חושב שזה קשר, בגלל ש... כאילו, אני דוס, אבל האמת שהטלפון שלי קשר, כי הוא נפל למעיין הבוקר, אבל...
לא, אבל בעיקרון הוא טרף.
אני לא נכנס לאן שלא צריך, אני לא צריך שיגבילו אותי.
יש לך גם, אני מתאר לעצמת, אתה יודע, אנשים גם דתיים, עובדים, יש להם...
עזוב, אחי, מי שאתה יודע, פרצה, תחפש פרצות, אתה תמצא, אם אתה לא מחפש, אז הכל בסדר.
אבל תשמע, אבל אם רק אני אסגור אותך בפינה, המודוס שלך, אז בימינו בגלץ, ואחרי זה בתחילת ערוץ 10, אתה היית 24/7.
נכון.
היית חיית עבודה בקטע פסיכי... לא מבסט ולא מנתק.
אני לא מבוסט גם בכלל עד היום, בכל מיני דברים.
אבל הנה, אבל בעניין הזה הצלחת לבסט.
נכון, נכון, נכון. כי יש לי דברים, לבסט לטובה דברים אחרים, שזה אחלה משפחה, לימוד התורה, פנימיות.
אתה קובע עיתים?
בטח.
מה, באיזה תדירות?
כל בוקר.
כל בוקר אתה לומד.
כל בוקר, אני קודם כל מתבודד לפני לימוד.
מה זה אומר?
שאני הולך שעה ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ביער, לא משנה מה.
מה שנקרא רבי נחמן קלאסי.
זה סוד של הרבי נחמן, כן. אני כל בוקר חייב לעשות שני דברים, ואז אני מתחיל את היום. תפילה, כל יהודי צריך לקשור תפילים וללכת לבית כנסת או להתפלל בבית, זה אני עושה. אבל לפני כן אני חייב מעיין, ואני חייב להתבודד.
אתה טובל כמו שצריך?
כמו שצריך כל הזמן, לפעמים גם פעמיים ביום.
על איזה שעות מדובר? גם בקור הזה עכשיו היינו ממש...
חמש מעלות, אני גר במקום של 900 מטר.
וואו.
בוודאי.
בבת עין אתה גר, בוש ציון.
בטח, קר שם וקפו שם.
קפו, מה?
אורגינל, נכנס לזה.
טוב, היום זה גם זה טרנדי להיכנס
למי קרח. למי קרח, אני בטרנד הזה כבר...
זה עוזר למחזור
אדם. גם בירושלים, שאתה זוכר, אז לא היה לי קרה לאופנוע, אתה זוכר?
נכון.
אבל כן, בוקר אני מתחיל התבודדות ותבילה, בא לקחת את הילדים, תפילה, ושבע ורבע מגיע להתחיל, אתה יודע, סאור.
זאת אומרת, שבע ורבע אתה אחרי שהתבודדת, טבלת והתפללת.
התפללתי, כן. וואו. שזה הרוב, ואפילו גם עשיתי קצת תהילים, ואז אני מגיע הביתה, מפזר את הילדים, ואז נותן את השעה של הלימוד. שעה וחצי,
אוקיי,
כן.
שעה וחצי. שזה... בחברות או לבד?
לבד. הייתי בחברות לפני המלחמה, אבל אני לא מצליח להחזיק את זה עכשיו. ונפלתי אפילו משני סדרים, וגמרה, בוא נגיד, בזיים באדר לפני המלחמה סיימתי את השעס. אני וחבר טייס.
וואו, כל הכבוד, זה לא עניין של מה בכך.
אתה יודע, אתה היית במה שנקרא, סיכרת את שעס.
אני, כן, בדיוק, אבל לא סיימתי אותה.
גם היא לא סיימה את עצמה, אבל אתה מבין מה זה מדובר.
כן, כן.
זה אירוע.
זה עניין של שבע שנים, לא?
שבע וחצי.
כן.
שבע וחצי, ועכשיו אני מתחיל עוד פרויקט של ליקוטי הלכות של רבי נתן, שזה יותר גדול משעס.
רבי נתן?
רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, כתב את ליקוטי הלכות, שזה הפירוש הפנימי של כל המצוות. זה 3,300 עמודים, זה בערך יוצא 8 משהו שנים.
וואו.
כן.
יותר זה... כבד.
כן, כן.
טוב. אתה כמה ילדים?
8.
עד 120.
תודה.
כאילו לא ילדים.
להם, כן, לי, לכולם, כן, כן.
וכל שנה נגיד אתה באומן?
כן.
כן, זאת אומרת, כן. נחמן על לא, מלא.
תלוי, מה זה נחמן, אתה יודע, אני לא...
לא, נחמן זה אורח חיים. זה
פרקטיקה,
יודע,
זה פרקטיקה, כן. כן. כן, העצות של רבי
קצת
נחמן...
קצת מתחבר לזן בודיזם במידה מסוימת,
מאוד,
לא?
מאוד, מאוד. הגעתי לאומן, אתה יודע שהגעתי בעקבות ינון מגל, ב-2006, אחרי מלחמת לבנון, והגעתי לאומן אחרי, אתה יודע, כל השבר של המלחמה, וגם תאונת דרכים, וגם פרידה, וזה תפס אותי. ואני ידעתי שיהיה לי איזה דיון עם היהדות באיזשהו יום, על כל החיים שחייתי קודם. וגיליתי את זה. גיליתי את זה גם דרך האויבים שלנו, דרך סבדי, דרך הרבה. אבל רבי נחמן, לדעתי, זה הרופא שנותן לי את המרשם, שבזכותו אני יכול להיות שמח, להתחתן, ובכלל להיות לאהוב את החיים שלי באופן שהם. זה חיים מאוד מאוד שונים ממה שחיים פה ב...
כן, וזה באמת חיים גם מאוד שונים מהחיים שהיו לך. טוב, בוא נתחיל רגע מהעבודה, ואז נעבור לעניינים. אנחנו התחלנו עכשיו את החודש החמישי למלחמה.
נכון.
איך נראה לך המצב?
זה מדשדש ולא מדשדש, אני אסביר. זה זז לאט. והכל תלוי מה המטרה. אני לא... תראה, יהיה פה בשיחה הרבה, הפוליטיקאים אומרים, פוליטיקאים לא מבינים. קונספציה שולטת בכל מקום, בכל פורום. אני כבר אומר את זה חד וחלק. יש את המשפט בערבית שאתה בוודאי יודע שאני אספרת לך תמיד, רוצה אמת או אח שלו. אני לא בוא פה, לא אתן לך אח שלו, למרות שבפודקאסט אפשר לעוף לאן שרוצים. אתן לך את האמת. ההנהגה שלנו לא בכיוון. היא לא בכיוון. קונספציה בחדר, לא משנה אם זה ביבי, גנץ, מי עוד שם, אייזנקוט, כולם שם, גלנט במיוחד.
גלנט.
קונספציה. לא יודעים להכרעה, לא ייקחו אותם להכרעה, זה הולך לאט.
תגדיר הכרעה.
הכרעה, אין חמאס, מה שהם הגדירו. אז לא מדבר על מה בעיניי הכרעה. שאתה בעצם מכריע את היכולות של חמאס הצבאיות והאזרחיות ברצועת עזה, ושאתה מפרק אותם מכל יכולות לפגוע בך. זה בוא נאמר בשלב ראשון, וחטופים כמובן.
אז תן לי רגע בתור המשקיף מהצד להגיד לך איך זה נראה לי, ותתייחס. קודם כל, אני לא מתחבר לנהי ששלט בחלק מהאוטלטים וככה של זה, תשמע, יש כאן משימה קשה לדעתי, שאף צבא בעולם...
אמרתי, דשדוש כן או לא.
שאף צבא בעולם לא נתקל בה ברמה שאתה נלחם באמת בשתי שכבות שונות של הקרקע.
לגמרי.
אחת עילית ואחת תחתית, זה ממש אחד. ואתה באמת עושה כאן מהלך שהוא קשה כשאול, כן?
נכון.
וזה לא כאן 6 ימים שכבשתי את הכותל, זה צעד צעד, עקב בצד אגודל, ואין מה לעשות, אין קיצורי דרך.
ברור, סבלנות זה השם משחק, זה סיפור גם, רגע, אני מה אמרת, מדשדש כן או לא, אמרתי לך, מדשדש כן ולא, כן ולא, כי עדיין אתה יכול להריץ יותר מהר, אבל רגע, עזוב שנייה, צהל, מכונת המלחמה של צהל פועלת בתנאים שאף צבא לא נלחם בהם, אני נכנס לשטח, אני מדבר עם חיילים, עכשיו יש גם גל של שחרורי מילואים, אני נפגש, אני גם לצערי מסתובב בשבעה, אצל אבלים, אני שומע, אני רואה, תשמע, הצבא ברמה, בוא נאמר ככה, מהתרש עד המחת, אש, מוטיבציה, יכולות, לא נתפס. הקרבה, אתמול הייתי בבית של חייל,
הייתי אומר אפילו לך, עד האוגדונר, עד, אם אפשר.
אז ממחת משהו משתבש, אני לא יודע.
וזה,
לא יודע, לא יודע מה קורה ממחת, אני לא, שוב, אני אומר, זה רק משתבש למעלה, למטה מבינים בדיוק, למטה זה הטווח, זה חמה, זה נוח מבינים. אני יכול לומר לך, שאתמול הייתי בשבעה של אב לחמישה, מסייר הצנחני בן 45, שהייתה כיש לך מילואים והכל, קפץ על רימון, אבא לחמישה קופץ על רימון, היו שם חברים מהמקום העבודה שלו בית, כאילו, מה, תחזור, זה, קפץ על רימון. עכשיו, מה זה אומר? שרמת החיילות והקרבה של החיילים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס. כל אחד הוא סיפור קרב שהם מספרים לנו פעם, ב-48, ב-67, זה כמה קומות שאי אפשר לתאר, אפר לרגליהם, אני אומר לך, זה. אבל ההנהגה, אני לא יודע מה זה שהם אומרים לאחרי את חמאס ולא, זה הולך לאט לא בגלל היעדר זה, היעדר מטרות. זה הולך כי לא מייצים בצבא, ויש דברים שעוצרים את הצבא.
אבל תראה, אמר גלנט...
סיוע הומניטרי, גלנט אומר...
לא, רגע, שנייה, בוא נתייחס. לפני שבוע הוא נתן כזו סקירת מלאי, היו להם 24 גדודים, נותרו 18.
נכון.
בח'אן יונס מתוך ארבעה נותר
אחד. נוח לדבר בגדודים ולא במספרים.
הוצאנו להם מהסד"כ חצי מהכוחות.
נכון.
אז אתה יודע, אתה אומר, אז זה נכון שאין את התמונת ניצחון של הראש
לא,
של סינואר.
לא, לא תמונת ניצחון, זה לא גם ראש של סינואר, זה, אתה יודע, תמונת ניצחון זה רק תמונה, זה לא ניצחון עדיין. אבל זה בדיוק קונספציה, כי אתה נלחם בחמאס במונחים שלך. בוא נגיד, ועכשיו הוא יגיד, נגמרו כל החטיבות של חמאס. זהו, חיסלנו את הכל, לא חיסלת את חמאס. כי אתה בסוג של קרב ומערכה חדשה שתקרין לנו לעוד הרבה הרבה שנים. המלחמה השתנתה, זה לא ששת הימים, ולא 73, ואפילו לא לבנון השנייה. משהו חדש קרה פה, והוא מצריך ממך, זה לא יותר אכזריות, יותר צריבת ניצחון. די מה שהיה בצפון הרצועה. אגב, צפון הרצועה הוא דגם, שצהל נכנס בהתחלה, ראית את כמות הפיצוצים, ההשטחה, בריחת התושבים, או להגיד להם, חבר'ה, אתם באזור קרב, קרוז, עוד קרוז, עוד קרוז, חבר'ה, תצאו, תזדרזו. את צפון הרצועה כבשנו וניצחנו שם. לא נשארת לנצח שם, נשארת אותם לחזור, לא צרבת את הניצחון, לא נשארת. בלי להחזיק שטח ובלי לצרוב ניצחון, זה לא ילך. עכשיו אנחנו בדרך לשם. צהל מנצח, אני שוב אומר, צהל מנצח. אני חושד בפוליטיקאים שמסתפקו באיזה תמונה ויעצרו, שים את הלחצים מסביב, סיוע הומניטרי. סיוע הומניטרי לדוגמה, זה דבר שאמפירית, שוב, אני אומר לך איך זה נראה בעיני הערבים, דעתי לא חשובה, אני תמיד אומר, פולים, עזבו את דעתי, אני אגיד לכם איך הערבים רואים את זה, שסינו רואה שאתה מכניס לו סיוע הומניטרי, הוא אומר, אתה נותן לי חמצן, כל יום שעובר דעת הקהל עובר את
זה. תכף נדבר על איך שזה נראה מהערבים, כי זה באמת נקודה שהיא חשובה מאוד.
אז אתה נלחם במקום שהוא שונה לגמרי מכל זירה, אבל זו זירה שאתה לא ידעת עליה, או בנית במו ידיך, ועכשיו אתה צריך לגמור את הכל.
רגע, אבל אין ענה הומניטרי, שאתה מזכיר אותו כבר לא בפעם הראשונה עכשיו. כן. תשמע, הרי אתה, בן אדם שיש לך את העומק ואת היכולת להבין, שכשיש כאן אמריקה, שמצד אחד אנחנו תלויים בה, ולא רק בחימושים, גם במטריה הדיפלומטית, ואלף ואחת דברים ברור. אחרים. ויש כאן את התכתיב הזה שלה, אז כן, לפעמים אתה צריך...
אני לא אומר להפסיק.
אני לא מעצמה, מה אפשר לעשות?
נכון, אז תבין מה זה עושה רק. דוגמה, קטר, מצרים וארצות הברית, בתוך כל הסיפור הזה של מסביבנו, בא בחטופים וכו' וכו'. בגדול הם מובילים אותך למצב שאתה לא תוכל להכריע, שזה כובל את ידיך מול חמאס. כי הם נותנים חמצן לחמאס, באיזשהו מקום. הרי קטר, אתה יודע, היא מפעל של כסף. אם הייתה חותך את המימון לחמאס, לא הקיים. במשך שנים הם העבירו ועזרו וכו'. אז בוא נאמר שכל השחקנים מסביב, באיזשהו מקום נותנים צינורית חמצן מתואנה שלהם, המערב רואה את זה כאומני וכו'. הם לא מבינים את השכונה, כי האמריקאים טועים, אני מבין, נכון. אני לא יכול לנתק מהם, אני נשמח עליהם. אני צריך את החימוש שלהם, אבל אני גם יכול לומר שהם טועים. יכול לומר שהם טועים בקטע של הבנת אויב. הם נפלו ככה באפגניסטן, הם נפלו ככה גם בעיראק, והם נופלים גם עכשיו בעזה, שהם חושבים שהסיוע שהם נותנים, זה הולך לעזתים.
אני בתור בן אדם, שלא סולח ולא שוכח על מה שעשו לנו, ולעולם לא נשכח ולא נסלח, אין לי אינטרס שלילדים בעזה לא יהיה אוכל.
אני לא רוצה ש... אז רגע, רגע. אנחנו מדברים על ניצחון. אני חושב שאתה לא יכול לעשות ניצחון בזירות החדשות שאנחנו מדברים עליהן, בלי שיהיה גם אסון הומניטרי, לא כי אתה רוצה להרוע לילדים בעזה.
יש שם אסון הומניטרי.
עדיין לא, עדיין לא, אני אומר לך שעדיין לא. באזורים ההומניטריים, החיים כרגיל, ויש הספקה והכל בסדר. יש חשמל, יש טלפונים, יש ג'וואל, אני מתקשר עם מי שצריך, כל הבלוגרים והטלגרמיסטים מעלים ממה שמעלים, עזה לא מנותקת. עכשיו, אין לי אינטרס שילד בעזה ייפגע, אבל יכול להיות שבדרך בניצחון, אני צריך גם לצרוב לו. אתה יודע, יש לנו בחור בערוץ, רועי ינובסקי, הוא ראש דסק תחקיר.
היה כאן, דיברתי איתו על החודש שלו, יותר, 100 ימים.
תגיד, זה לא, הפוסט שהוא כתב, אני חושב שצריך ללמד אותו.
נכון, כן, כן.
הוא אומר לך, תשמע, אני חותך כל זיג, כל פינה, כל חדר, כל מנהרה. הכל מוכן שם על הקרב, אתם לא מבינים. עכשיו, רועי, אני לא חושד בו, אתה יודע, תגיד, יחזקאלי, אמר, חמאס וזה. הבן אדם בא במה שנקרא, פעם ראשונה לאירוע, נכנס לעזה, ראה, מספר לך, הכל שם בתוך מצב שכולו הוכוון לג'יהאד. אז זה לשאלת הילדים, אני לא יודע מה. ילד בן 4 שמעביר הודעות בין שני לוחמים בתוך מבנה, איפה חיילי צהל, אני לא יודע. אני גם לא יכול להיות שופט ולגזור את דינו מוות. אבל אני כן יכול לומר שלתקופת מלחמה לא הייתי רוצה להכניס סיוע. לא הייתי, עכשיו לא.
אבל אתה מדבר על התודעה.
בגלל שזה נראה חושה, לא מבקש כן, שלא חושבי אוכל.
אז אני רוצה לשאול אותך. שוב, אתה יודע, אני, אין לי את היכולת עכשיו לשפוט איך דברים נראים בעיניים ערביות. אני אומר, אבל רגע...
אתה גם מכיר קצת, מתפקידך ואתה ראית, אתה גם עברת סוג של לימידה של אזור ושמור.
נכון, אז אני חושב, כן, שכל בן אדם שיש בו טיפה של רציונליות, גם אם הוא פלסטיני שגר בעזה, אני לא חושב שהאופן שבו אנחנו מתנהלים בארבעת החודשים האחרונים...
הוא מניע או משהו מלטף.
הוא משדר חולשה, רפיסות או קורי עכביש.
הכל בטווח הזמן. נכון, נכון. קודם כל, תדע, אנחנו בהתחלה שידרנו בעל בית השתגע, ובעל הבית השתגע לא ליום, זה עקבי. נכון שזה עם עליות וירידות והכל. כל השאלה, זמן. אם תחזיק בזמן, למה אני אומר לך שכל הזמן נותנים לחמאס חמצן, וכל הזמן חמאס חותר בנוסחאות שלו להפסיק את המלחמה? אם תמשיך את המלחמה הזו, ולדעתי אז המלחמה הזו תימשך, כי לא תהיה ברירה, אתה מנצח, כי הזמן איתך. אם אתה בהגבלות זמן, אז הם ידעו שזה
אבל... אני חושב שוב, ותן לי איך שזה מסתכל בעיניים שלך, שאנחנו לא מייצרים, לא רק לחמאס, גם לחיזבאללה וגם לגורמים עוינים אחרים, איזשהו אינסנטיב או תיאבון לעשות עוד 7 באוקטובר לאור מה שקרה מהשבעה באוקטובר.
Who says? מי אמר?
אולי זה wishful thinking שלי.
תראה, תכף דוגמה מ-2006, יש לנו 2006 מקרה. ב-12 השביעי חטף נסראללה את גולדווסר ורגב, קמנו בבוקר, וואו. טוב, מה עושים? היה רואה למדרוש השאלה, בום, מלחמה, נכנסים למלחמה. בעיקרון מלחמה לא מוצלחת מבחינתנו, אבל היא הכאיבה ללבנון, היא הייתה קשה, היה דוח וינוגרד, היה לנו את הסיפור של הסלוקי, היו שם החלטות, היו בתים בתוך, רועי קליין, סרן רועי קליין, זכור... היו הרבה הרבה, שוב, הרוגים היום, שאתה רואה 160, אתה אומר מה זה, זה חודש אחד באינטיפאדת אל-אקצא, חודש של מלון פארק, בסדר, יצאת למלחמה. השגת אותם ל-1701, ונסראללה אז אמר בריאיון, אם הייתי רואה מה קורה, לא הייתי יוצא למלחמה.
שזו מבחינתי הייתה תמונת הניצחון של לבנון השנייה. המשפט הזה של נסראללה.
זהו, ופה הטעות, רגע. ואז הוא אומר את זה, ושולחים אותנו לגבול שנה אחרי, 12.7.2007, 12.7.2008. מה המצב בגבול צבי ואלון, כתבות? וואלה, שקט, תשמע, טיל אחד לא. צימרים, מלאים, עוד שנה. עוד שנה, עוד שנה, עשור למלחמה, אנחנו עולים לצפון ועושים את הכתבה, שהצפון מסגזג, שקט, וכל הצימרים בפול מפוצצים, וכולם בונים צימרים. מצוין. ואחרי 15 שנה לא קרה כלום, פשוט הייתה ידיעה בעיתון, שנסראללה יש לו 200,000 טילים. מה קרה? אז רגע, הוא הורתע או לא? הוא לא הורתע, הוא הרדים אותך. אותו דבר כל הסבבים שהיו בעזה. אתה כל פעם צרבת שם איזה סוג של ניצחון, הפסקת אש, לא יודע, מהעוד נתדיה וזה, אמרת, חמאס מורתע, עבר זמן, והקיבוצים קיבלו אנשים, וחיו עם הצבע האדום, והממדים, ואז קיבלת את זה, כי הרדימו אותך. שאצלנו יש שקט במערב, אז שקט עובדים, שקט מתייעלים, שקט פורחים, שקט ביזנס שם, שקט מתחמשים, שקט מתכונים, שקט חופרים. ושאתה לא רואה את זה, אז אתה חושב שזה ניצחת, בגלל זה לא ניצחת ב-2006, כי נסראללה מוכן היום לאותה נקודה.
אז אוקיי, אז בוא נדבר על זה, כי זה באמת עניין...
ראית איך אני בראייה שונה מראה לך את אותו רעיון, שגם אני שנים חשבתי שהוא מדהים.
אז תראה, אז קודם כל, יש את השאלה אם שקט הוא רפש. אני לא חושב ששקט הוא רפש.
תלוי באיזה היבט.
לא, בבית זה שיש לנו כאן מדינה שהיא מדינה שהיא סיפור הצלחה בכל קנה מידה.
בעיר הכי מוריקה באזור, מי כמוך יודע,
100%, 100%, וזה לא מקרה.
מדהים.
ובניגוד לחלק מניקה משכננו, יש לנו מה להפסיד, אנחנו לא רוצים להילחם.
ברור.
אלא אם קופים עלינו.
זהו, זה...
יפה. עכשיו, ואז אתה שואל שאלה. אני לא מסכים איתך שאתה אומר שאחרי 10 שנים, 15 שנה, נודע לנו שיש 200 אלף טילים, כי ידענו כל הזמן שהוא מתעצם. ידענו כל הזמן שהוא מתעצם.
ומה חשבת? שהוא מורתע. אז בגלל אמרת שהוא יכול להיות...
אבל הוא באמת היה מורתע בכל התקופה הזאת.
לא, הוא פשוט אגר טילים, זה ההתבוננות. אתה יודע, כשאני נולדתי בשנת 70, אז ההורים שלי אמרו, עד שהוא יגדל, לא יהיה צבא. הוא לא יגיע לצבא. תבין, היחול והתקווה, של החברה שלנו, של אותה מדינה שהזכרת, שהיא פלא, והיא נס, והיא קיבוץ יהודי מכל העולם, עזוב, זה נס בכלל, קיבוץ גלויות, אני לא מבין איך זה, זה נס. מספר לי ילדיו שיום אחד לא יהיה פה צבא. יהיה פה, אני לא יודע אם יש מדינה כזו היום, לוקסמבורג.
גר זאב עם כבש ונמר
נכון,
בץ,
יפה.
צריך להתחבר ברור, לזה, זה מהיהדות.
זה חזון, זה כן, אבל זה חזון אחרית הימים. זה חזון רחוק. אבל עד אז, תמיד יהודים ידעו שהפריץ, או הגוי, או הנאצי, או בפרוץ, סבא שלי, שעבד עם ערבים, והערבים הסתירו אותו, תמיד ידע שיש ב-back of the mind איזו אופציה שהכל מתהפך עליך. פה השכיחו לנו את זה, ומחו לנו חלומות, שזה לא יכול לקרות. עכשיו, כשזה קורה, אז אתה בעצם מתבלבל וקורסות לך כל התיאוריות. בהמשך לשאלה שלך, אתה, ברגע שאתה אומר, אוקיי, שקט, אני רוצה שקט, שקט הוא רפש, בהקשר הזה, שקט הוא רפש, כי אתה צריך לבוא ולאכוף אותו דבר במרחק בין צוק איתן לעכשיו.
אבל זה בעצם קיר הברזל, מה ששבוטינסקי אמר. אנחנו צריכים מדינה, אנחנו, זה ביטוי של ברק, אבל וילה בג'ונגל, אבל, ולכן כדי לשמור על הווילה שלנו, אנחנו כמו השכונות של העשירים ביואנסבורג.
נכון, גדרות, מצלמות, ברזל... לא עוזר, למה? כי הזירה השתנתה. קיר ברזל ל-67, קיר ברזל לזה. הפלסטינים המציאו, איך אמר לי זה פעם מחמוד עזר, המצאנו פצצה שאפילו אתם לא המצאתם, היא יותר חכמה מהפצצות
שאתם. המחבל המתאבד.
בדיוק, זה הבן אדם. אתה יודע שאם נסראללה היה עושה מה שנוח'בה עשו בגבול שלנו בדרום בבארי, אתה יודע מה היה קורה לנו? עם כל המנהרות שחשפת להם ב-2018-19, אתה היית פה באירוע שהוא לא היה נגמר עד היום. אני מדברת לך על טבריה, על ראש פינה, על קריית שמונה, על נהריה. אנחנו בעצם מתגלים בחולשתנו מול שיטות הלחימה החדשות של האסלאם הג'יהאדיסטי, שבא ואומר חיי אדם זה כלום, ואתה לא תוכל לעצור אותי כשאני מגיע לגבול שלך. תבין, זה מצרים לא חשבו, מדינות לא חשבו על כזה.
אוקיי, אז נגיד עכשיו אני יושב עם הנהגת חמאס, בסדר? מכנס בחדר אחד גם את...
במנהרה אחת.
במנהרה אחת גם את סינואר ואיסה ודף, וגם את הניה ומשעל, ואומר, בואו רגע נהיה גלויים.
כן.
מישהו מכם מתחרט על השבעה באוקטובר?
יכול להיות. יכול להיות שמישהו יגיד לך, תשמע, אני מתחרט. אבל זה בכלל לא לוקח את ה, את ה, את ה, משם להקיש להחלטה לא לעשות את זה, לא. כי הג'יהאד יותר חשוב. יכול להיות, תראה, יש באסלאם כלל, לפחות לכל הארגונים הג'יהאדיסטיים, אל תצא לקרב שאתה לא יודע שתוכל לצאת ממנו כשידך על העליונה. אל תיכנס לקרב. עכשיו רגע, עכשיו איפה הנקודה בשביעי לעשירי? מבחינתם, זה שהפלת את האוגדה, הצלחת. מאז, תשמע, ברור שישראל...
אבל סליחה, זה, אתה צריך להיות באמת... טמבל ברמה אסטרטגית.
לא, זה ג'יהאד, אתה פשוט לא מבין מה זה אידיאולוגיה דתית. אנחנו לא מבינים שזה בעצם ג'יהאד דתית, זה אחד הבעיות של המערב. אני מדבר איתך היום בתור אדם דתי, ואת הסדרות...
לא, זה פטליזם במובן הכי קיצוני שיש.
זה סינואר, זה דף. זה כאלה שאומרים, יכול להיות שביני ובכלל אני מתחרט, עלות תועלת, תראה מה קרה לעזה.
כאילו, היטלר, אם הוא היה יודע ב-39 מה יקרה במאי 45, יכול להיות שהוא לא היה נכנס למלחמה הזאת.
דווקא, בדיוק. יכול להיות שהוא אומר, תגיד, מה הייתי, תראה מה קרה לי עם היהודים האלה, הייתי לזרוק אותם מההתחלה, והוא הציע בהתחלה.
נכון, לפלסטינה.
נפה. כן. עכשיו, זה מוח רציונלי מערבי. אגב, לא דתי. היטלר לא היה דתי, הוא היה,
חילוני,
יש לו תורת הגזע, בסדר, תורת הגזע והכל, אבל לא היה פה לדתי. אנחנו בשכונה שהאלמנטים הכי מאיימים על, שמאיימים על קיומנו זה אלמנטים ג'יהאדיסטים דתיים, ראי איראן, חמאס, חיזבאללה, חוטים, הכל זה דת. עכשיו, מערב שהוציא את הדת מהחיים שלו, הרי אתה זוכר שאתה יודע שאני חייתי בלי דת, ואני לא הבנתי מה מדברים איתי ערפת, לא הבנתי מה הוא מדבר, אבל ברגע שהבנתי שהוא אמר לי את זה, הוא אמר לי את זה במשפט מדהים אז שהייתי איתו במוקטה ב-2002, It's not about numbers, כי אמרתי לו, ברק יצא 93, למה לא, אמר, לקחת, טמבל, קח, תצא אז למשחמה. הוא אמר לי, אתה חושב מספרים, 0 ו-100 זה 0. It's not about numbers, it's about justice. הם לא רואים בך אדם בר קיימה. אתה יודע, עכשיו אני עושה פרויקט לערוץ, סרט שיהיה עוד שבועיים, שלושה, על כל החקירות והתכני ההסתה. תשמע, אתה קורא ספרים,
מה זה, איזה חקירות של הנוחבות?
כן, חקירות של הנוחבות, ממש. אבל אתה יודע שגם לא רק שבק חקרו אותם ככה חמש מאות ארבע, והרבה משטרה. אתה יודע שחוקרי משטרה, סליחה, חקרו הכי הרבה נוחבות, כי הם צריכים לשלים את התיק. זאת אומרת, את הראיות, מדהים, מדהים וכואב. הם באו לעשות טוב בעולם. הם באו לתקן את העולם. אתה יודע מה, הם באו להחריט אותנו, שאנחנו נתפסים ביניהם, תראה בספרי לימוד שמדברים היום, בכזו רמה שניקח אותך הכי פציפיסט, תלמד את זה, אתה תצטרף לנוח באחר כך. זו אינדוקטרינציה דתית, שאנחנו רק עכשיו הבנו מה קורה, ואנחנו חשבנו שבסדר מאוד, חביבי, זה קורה בהרבה מקומות, זה קורה גם ביהודה ושומרון, זה קורה באונרה. הנה, תראה, ראיינתי את דוקטור ענת וילף, בסרט הזה, על העניין של אונרה, היא אומרת לי, תקשיב, היא שמאל, אוקיי, היא הייתה עם ברק
כן, שמאל מתון.
לא משנה, אבל עם שתי מדינות לשתי עמים, היא אומרת, הבנתי שכשיש שתי מדינות לשתי עמים, אני בעצם מדברת עם פלסטינים שמחנכים לזה שזה לא יהיה. אז רגע, חבר'ה, מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים פה? יש פה בעצם תפיסה שלא מכירה בקיום שלי. וזה מה שאני אומר. עכשיו, זה לא קשור לימין ושמאל, באמת אני אומר לך. כי אני חושב שגם אם ימין ושמאל מפספסים פה, זה בליינד ספוט של שניהם, זה כמו רוורס באוטו, לא תראה את זה.
אני מוכן לקבל, ואני מקבל את ההנחה שפעם לא קיבלתי אותה, בטח כשהייתי נער בשנות אוסלו, ואחר כך,
והיינו ביחד בגלץ. אני את הקומטה הדומה שלי נתתי לשומר במשמר של ערפאת נאסר, שעד היום הוא חבר שלי.
וזה היו עם השפם?
כן, אלא זה סעיד. אותו זרקו באסר.
מהגגות?
כן. באתי לשבעה של השלושה של סעיד. אתה זוכר שהם היו חברים שלי, אתה צריך להגיד את זה, אתה זוכר שהיינו עושים על האופנוע לפיגועים, ואני הייתי מדבר עם המשגרים.
הפיגוע של הילד השחר לוי, ביתו של יצחק לוי, מאחור מרכז כלל.
בחוש אומרון.
מי שלא ראה את יחזקאלי רוכב על אופנוע במדרכה, וזוהם על הולכי הרגל שמעיזים ללכת על המדרכה ולהפריע לו עם האופנוע בדרך לפיגוע, לא ראה רוכב אופנוע מימיו, כן?
היינו...
זה נובמבר 2000, לדעתי.
נכון, בזירה, לצאת לזירה, זה היה חוף שומרון בשוק,
נכון, מאחור, ואני רכבתי איתך.
אתה יודע, הפיגועים האלה טלטלו אותם, כי בו זמנית אני מדבר עם ברגות, אני מדבר עם אנשים, מדבר עם מחבלים, ואני רואה את הפיגועים.
לא, אז מה שאני אומר, אז אני כן מקבל היום, מה שלא קיבלתי אז, את הגישה שהם לעולם לא יקבלו אותנו. מקבל את זה, זאת אומרת,
אני יכול לקבל שיש הסכמי ביניים, או מצבי ביניים.
אבל מה שאני אומר, שהמצב הנוכחי, הסטטוס קוו הזה, הוא גם לא, הוא לא ולידי.
הוא בעייתי.
הוא לא, אז מה עושים?
קודם כל לא ישנים באוגדה, שהנשק בנשקייה. קודם כל מוכנים, אתה יודע, אני חוזר בכאב, לנאום של משה דיין, בהלוויה של רועי רוטנברג. הייתי ביום חמישי עם חבר'ה מדובדבן, מילואים לי, קימבטי להם לפילבוקס לדבר איתם. ויש המון קיבוצניקים, אמרו לי, וואלה, אוהבים את חזקאלי, אוהבים אותי בכל מקום, עזוב. אמרתי, בוא נקרא ביחד, תעשו בגוגל את הנאום שלי. זה טקסט. ואחי, מה השתנה? אותו דבר, רועי רוטנברג יצא לשדות, ואז עשו אותה, אל לנו להלין. אל לנו להלין, אומר זה, ונכון, אל לנו להלין.
יש לי צמרמורת כשאתה מדבר על המילים האלה.
אני גם עכשיו בצמרמורת. עכשיו, אני זועק את זה, ואתה יודע שגם אני עברתי בדם, איך אומרים בצבא, הוראות הבטיחות נכתבו בדם, זה נכתב בדם.
קוננות עם שחר שלא עושים.
תבין, קוננות עם שחר בצבא, זה היה הדבר הכי עפוף שלי, תמיד לא הבנתי את זה, מה אתה מאיר אותי לעשות ככה עם הנשק? בעיקרון, מי שחקר את כניסת הנוח, במקום שהיה קנה, הם ויתרו, הם עשו סקיפ.
בואו, הם גם לא היו חיילים כאלה.
ברור, אבל האלמנט ההפתעה שיחק.
נכון.
שאתה לא היית, לא היה צבא, זה קרה. אז זה דבר שלא יקרה כבר. וזה לא משנה מי יהיה בצבא יותר, הוא תמיד יזכור את זה. עכשיו, אני באתי לצבא אחרי כיפור, זה תושטש, זה היה מודיעיני. באמת, הפאק בכיפור היה מודיעיני. לא, לא, פה זה היה תקלה של הבנה.
גם מודיעיני וגם מבצעי.
כן, אבל הבנה, תראה, אני שידרתי בערוץ 10, ב-13 לתשיעי, תרגיל שלהם. תרגיל שחמאס עושה אחד לאחד מה שהוא יעשה.
עוד 13. עוד 13.
כן, נכון. בסדר, אבל מה עשית? אני אנטיקה, אתה יודע. השתנה המספר? לפעמים השלוש נראה עגול. בערוץ 13 שידרתי את זה, ואף אחד לא, אתה יודע, אמרו בסדר, יחסם עמותה. זה לא שלא הייתה את הראייה. הבעיה הייתה התפיסה, הקונספציה, שהוא מורתע, ואז אכלנו אותה.
תחזיר אותי לשמחת תורה, איפה, מה, אתה בן אדם, אמרנו, בימי חול אתה מנותק, על אחת כמה וכמה, אז מה, כאילו...
אז קודם כל, מה
שחזרתי... היו הזקות.
היו הזקות גם ביישוב שלי, פחות. הייתה הזקה אחת בבית שם ששמענו אותה, אני קם מוקדם, אז בעצם כבר ב6:30 היינו אחרי הרוב, הכל, היינו כבר בסוף התפילה, ואז אני שומע, אני לא מבין מה אני שומע, אז אני שומע בום המלכולי, ואז אומרים לי, תגיד, חזקאלי, אתה יודע מה קורה? אני אומר להם, תשמע, אני פה, טלפון בבית, ואני לא יודע אם אני אפתח אותו, כי באמת, זה לא חיי אדם. ואז אני שומע את הקצב, ואני אומר להם, תשמע, הייתה חטיפה בעזה, לא משנה מה. ואז אני רואה כבר, אתה יודע, את כל הרפשצים.
באיזה שלב, אבל...
לא פתחתי טלפון.
לא, עד צאת השבת?
לא פתחתי, וידעתי מה קורה.
צאת החג, כן.
צאת החג, שלחו לי צלם, חשוב שאני אעמוד מול... עזוב, יש דברים יותר חשובים שלי. אני בא לעולם הזה, אני מול הקדוש ברוך הוא בתפנית שאני עשיתי, ואני חושב שגם זה לא חיי אדם, זה לא פיקוח נפש, זה אפילו פיקוח נפש לראות טלוויזיה בזמן מבצע ולא הולכת להילחם. אם הייתי מחלל חג, זה רק כדי לקח נשק ולרדת להילחם.
אוקיי, אז לא משנה.
זה כמו שני המתנדבי זקה שעשו עליהם בעובדה, שאמרו...
שלושה כוכבים בשמיים, אתה מתעדכן, נכנס לעניינים, מה כאילו...
לא, ידעתי כבר, כי ערכנו כבר נשים וילדים שבעלים שלהם כבר הוקפצו, והם באו אליי הביתה.
אבל הייתה לך את כל תמונת המצב?
לא, אמרו לי טנדרים בסדרות, אמרתי, אז...
לא משנה, קיצר, יצא החג...
לא, הייתה תמונת הצו לאף אחד, אבל הבנתי שיש אירוע גדול
שחטיפה
וכולי. ואז יצא
אוקיי, ותכניס אותי רגע לראש, תכניס אותי לראש שלך, כי בכל אופן, אתה חי את העולם הזה.
כן, אני קודם כל אומר, תקבל לעצמך, לא להגיד אמרתי לכם. כי היה לי את האמרתי לכם, אתה יודע, בכל הסדרות שלי באירופה, כל ההבנה שלי על חמאס, אני צעקתי את זה. לא להגיד אמרתי לכם, לא לנזוף, זה שעה קשה. וגם לא לתת פתרונות, להבין את האירוע. וחזרתי להקלטות של השידורים האלה, ואחת המילים שהכי הרבה אמרתי, אתם לא יודעים, יש לכם עסק. כאילו, אמרתי לכם, מתחלף, אתם לא יודעים יש לכם עסק. אתם לא יודעים יש לכם עסק, כי אז...
עכשיו ידעו, ב-7 באוקטובר בערב...
גם לא, היה מאקטוס טראפ של 100 הרוגים ו-1,000 פצועים, אתה יודע, וזה עולה. ורק ה-700 היה אחרי כמה ימים, אתה מבין, באמת, רק אנשים שהיו שם, ידעו באמת מה גודל האירוע. אני ידעתי מההתחלה. לא הופתעתי מחמאס מה שהוא עשה, כי ידעתי שזה מה שעשו.
לא, אבל השאלה אם הופתעת מהיכולות שהם הפגינו שם, אתה יודע, בכל אופן, כי כל התרחישי קיצון לא הגיעו לחצי ממה שהיה.
כל היכולות שלהם הם תוצאה לזה שאתה לא היית, זה הכל. אני הופתעתי שצהל לא היה, לא ידעתי שעד כדי כך נרדמנו, ממש לא ידעתי. אתה יודע, הצעתי לאומן ב-14-19, ראש השנה, כשאני משדר וויס, מה שמקרה בטלוויזיה.
וויס אובר, כן.
וויס אובר של תרגיל חמאסי אורגינלי, ואני בטוח שמישהו ייקח את זה לתשומת ליבו, אתה יודע, יש מורתע, אבל מה, אתה לא תשאיר איזה סוג של כוננות, זה, לא יודע. אני הייתי בטוח שיש איזה סוג של מענה, ותמיד היה את הדפה הזאת, הדרך פעולה אפשרית שהם יבואו ממנהרה או מגדר, זה לא סוד. העניין שלנו זה היה שאנחנו היינו בטוחים שזה לא יקרה עכשיו. וזה עיקר הקשל. עזוב שיש קשל מודיעיני, שלא היה יומינט, ואני יכול לתאר לך אותו בשנים, אני גם עבדתי בשבק. יומינט זה, מודיעין יומינט של מוכר פיתות בבוקר במסגד, זה א' ב'. עכשיו, שהם מבינים כבר בפעולת מטכ"ל בח'אן יונס, שנכשלה, שאתה רוצה להזין לרשת קשר פנימית, הם תקשרו
במכתב... הפעולה של אותו קצין סגן אלוף, שזה שכחתי כרגע את שמו ב-2019.
כן, סגן אלוף מהם.
נכון.
עכשיו, הוא מחורפש, שזו הייתה פעולה להתחבר לרשת הקשר של חמאס. הם הבינו ועברו. הם הבינו כלל ראשון בקרב, מה מפעילים נגדי? ישראל רוצה, היה לנו כיסוי סיגינט, מטריף על עזה. יכולת לדעת, ג'יהאד איסלאמי, באבול עטה, הנה הוא. מוריד אותו, מדהים, מודיעין מדהים, זה נכון. אבל שכל המודיעין שלך הוא רק סיגינטי, ואין לך יומנט אחד שבאיפך מסתברה אפילו...
לך בתור כתב היה יומנט בעזה?
כן,
כל השנים?
גיילר המראיין, כן, סמי, ו...
אולי לא כדי שתגיד את השמות
שהיו בולה להם. לא, הם מראיינים, הם מראיינים אותם כבר, סמי צריך כסף. ואבו אסקר, שהיה לו את המשרד התקשורת.
אז תתאר לי נגיד את השיחות שאתה מקיים איתם, לא יודע, בשבועות שקדמו לה...
מה, רנטיסי לא היה מתראים בגלץ? מה, אז אי אפשר לסגור את הקו ותתחיל לדבר איתו אחר כך?
כן, לא רנטיסי הגדול, רנטיסי הקטן.
ריבחי, לא. רנטיסי היה כבר אפשר לדבר איתו, חוסל מיד אחרי הסין. מה הם אומרים? אני לא מאמין להם, אבל הם אומרים שחמאס הרס להם את החיים.
לא, לא, לא עכשיו. מה הם אומרים לך בשיחות שאתה מקיים איתם במרוצת שנת 2023?
משהו גדול יהיה. תמיד. תמיד משהו גדול יהיה. זאת אומרת, כאילו, עזה מתעצמת מסבב לסבב, ואיך שהסבב נגמר, הוא מותיר אותה באיזו נקודה יותר טובה לקראת הסבב הבא. אז אנחנו התרגלנו לאבולוציה של סבבים, אבל לא הבנו שזה היה אילוף, לאלף כמו לאלף כלב, שכל סבב יכניס לך לממד, שבסוף יבוא לממד. אנחנו לא הבנו את התוכנית הגדולה, ואנחנו רואים רק את הסבבים. בתוכנית הגדולה, אפילו הפגנות על הגדר, אני עשיתי סדרה שתולה, באה שתולה, בחורה שוודית שהייתה בתוך חמאס, הביאה לנו מידע, הולכת להיות הפגנות על הגדר. הבאנו את זה לחטיבה, לאוגדה, אמרו לה, וואלה, תודה רבה על המידע, אנחנו גם שמענו על זה בעזה. נבוא עם אלפא, אלפא, ימצא לי פיזור הפגנות. לא, זה לא העניין של האלפא, זה העניין שהם באו לקחת מודיעין. ובראל חדריה שנתנו לו את
כן.
זה, אתה צריך לראות אבולוציה, זה כמו לראות את הטרקטור שעבר. בהתחלה הם הכניסו שופלים לאזורי חיץ, שהוסכמו שאסור להתקרב לשם. עכשיו מדווחים תצפיתנו, אתה אומר, מה, אני פוצץ עכשיו הסכם על שופל, מה הוא עושה? הוא עודר, בסדר, חקלאי, כן, יום, הוא הרדים אותך, הוא זה שפרץ את הגדר. לא ייחסת להם את
הכוונות. אגב, אותו דבר בצפון, שנתנו לרדואן להגיע עד הגבול.
באוהל.
באוהל, בוודאי. שני אוהלים.
כי אתה, איבן סטיבן, אתה קול דאון, אתה תמיד סטל דאון, ואז ערפת תמיד אמר, אני זוכר את המשפט הזה, אתה עושה הסכם כדי לחלוק, אני עושה הסכם שלא תהיה פה. אבל זה הסכם.
ככה אמר לך?
כן, כן. לא ב, לא ב, לא ב, תמיד שפתח את המיקרופון, תמיד אמר דברים שלום ויגמר. אבל הוא אמר לי, שאלתי אותו, אמרו, הסכם חודייבי, זה הסכם הראשון.
כן, מה שהוא אמר ב...
ביוהנסבורג ב-93. אז הוא אמר, הסכם במערב זה סטל דאון, באנגלית הוא אמר לי. והסכם במזרח זה עוד שלב בדרך ללחימה.
אבל peace of the braves.
זה ברב, כן, איך שרשום מדליקי... אתה יודע, גם הוא היה אומר, נעבוד כמו אחי, ואני רוצה לברך את ערוץ 10 שעולה לאוויר, אתה יודע, ברכה ממנו. אבל תבין, אני הייתי שורץ שם בלשכה של ערפת, כי הוא היה בשבילי סמל. ולקח לי שנים להבין שהוא זה שהפעיל את הטרור ביד השנייה. ולמודיעין גם לקח זמן.
אז תראה, בוא עכשיו נעשה זום אאוט, אוקיי? בעצם, מה שאתה אומר זה ש...
מערב לא מבין מזרח.
זה אחד שאגב, זה... תשמע, כשאני הכרתי אותך במה שעשית, אני היום עדיין תחת ידי הרושם של המעבר של אבוקסיס מביתר להפועל, כן? מעבר, כן?
אבוקסיס עבר מה?
הוא עכשיו מאמן של הפועל, כן.
הוא השחקן, וואי, אני בכדורגל,
כן, לא, בסדר, לא, אני אתקל לך, אני אחרי זה אשביל.
רגע, אתה הפועל או ביתר? סליחה, אחי.
לא, לא, זה אתה אמור לזכור, זה אתה אמור לזכור, אני הפועל, אני הפועל.
אתה יודע שאני גדלתי הפועל בירושלים,
והיה לי דוד ששיחק בהפועל. הם שבוע שעבר ניצחו דרבי בירושלים.
היה לי דוד ששיחק בהפועל. מי זה? עופר חזקאלי. הוא היה בלם, עד היום לרר מזכיר אותו כל שידור.
אז תשמע, זה יותר...
מה זה, ואבא שלי היה אדום. אתה יודע איזה בושה זה להיות בירושלים, לא ביתר?
אז קודם כל, היום זה כבר לא בושה, כי הפועל ירושלים נצחים את ביתר פעם אחר פעם. דבר שני, אבוקסיס שם מעבר חצת הקווים, היה מאמן של ביתר, עכשיו הוא מאמן של הפועל.
טוען זוכר בתוך השחקן, כן.
איפה אתה חצית את הקווים? אתה, כשהכרתי אותך בגלאט...
וגם ערוץ 10 בהתחלה.
וערוץ 10, היית אדוארד סייד. זאת אומרת, אתם, כאילו,
מאשים את הלבן באוריינטליזם.
האוריינטליזם, בדיוק, הפוסט-קולוניאליזם.
נכון.
וכל הצרות הם בגללכם, בגדול.
הכיבוש השם.
בדיוק, היית אומר בקטע מתבדל, או לעומתי, או מתריס, היית אומר, אתם, היהודים, אתם זה. כן, ככה היית אומר.
כי לא החזקתי מעצמי.
ועברת בתפיסה המזרחית שלך, לא עכשיו הדתית, לברנרד לואיס.
ממש.
זה הם אשמים, זה הם אשמים, הערבים, האסלאם או אשם בצרות שלו.
קודם כל יפה, הגדרה אחת היפות ששמעתי, כי אני גם למדתי את ברנרד לואיס באוניברסיטה, אל שכח שאני גם מגיע אחרי שני תארים, ואקדמיה והכל, ואני נורא נורא החזקתי מהאוריינטליזם, ובעיקר מהפוסט-ציונות, בני מוריס, הפליטים, אני חייתי את הפליטים, ואני ראיתי שזה גם, זה גם משהו אמיתי. אתה יודע, אז בדי, מחנה פליטים ג'נין, דהי, איפה שהייתי מסתובב, אתה זוכר?
הייתי... אז זה הכל פליטות.
אז 75% פליטים, זה רצועת פליטים. והבנתי את מה ששוק הפורט, פרופסור שוק הפורט, זכרו מבחר, אמר לנו בשיעור שלו, היסוד המכונה של התנועה הלאומית הפלסטינית זה פליטים. ולכן באתי, אמרתי, אתם היהודים, אתם השחתם אותם, אתם הבאתם אותנו, כי אני חייתי את ההוויה הפלסטינית, וחייתי את הסוגיה ואת הלאומיות הפלסטינית, עד העצם, בדרך לשלום. באמת, אני חשבתי שזה ילך. מתי הבנתי שזה רק תירוץ? זה רק תירוץ, כי אם אני לא הייתי פה, אז זה היה משהו אחר. מתי זה קרה? שיצאנו בהתנתקות ב-2005, שיצאת ב-99 של הגבול של אז הנסיקה בלבנון, וכמובן ביהודה ושומרון, שמי שזז מערי הגדה, אני הייתי בטקס העברת שכם. תשמע, זה היה יום חגיגה. הייתי בכיכר שם, זה היה נראה כאילו וודסטוק של הערבים שהולכים להיות בפרי, פרי פלסטיין. איזה פרי ואיזה פלסטיין, אתה כמה מחבלים מתאבדים יצאו משם? ואז הבנתי שזה בכלל, זה רק תירוץ. לקח לי שנים להבין את זה, אבל עברתי, נכון, עברתי מאדוארד סייד לברנרד לואיס. זה שתי תזות במחקר, עד היום.
ולאן זה מביא אותך עכשיו ברמה הפרקטית? כאילו, אתה יודע, זה... קודם כל, שוב, זה שחור ולבן, זה ראייה בינארית.
אבל זה... נכון.
כאילו, מה אתה אומר בזה בעצם? אני...
לא, אני לא.
אגב, אם דיברתי על מיכל יערי, שעשיתי את הפרק בשבוע שעבר, יצא לי להיות כמה פעמים ב-UAE, אוקיי? מדינה אסלאמית לכל דבר ועניין.
כן, אבל שם זה אלמנט
של... ומייצגים שם ערכים של פתיחות, ושל דו-קיום, ושל שלום.
וסובלנות. ולימוד שואה, וכיבוד אותך.
אז אתה רואה שכן יכול להיות משהו אחר.
נכון, אני לא אמרתי ש... לא, אל תקיש. מהברנרד לואיסיות שלי, שלא יהיה פתרון, לא, לא, לא. אני, קודם כל פתרון לא, אני מדבר על אופן של חיים. תראה, האמירויות עשו איתך את ההסכם, אנחנו קוראים לזה הסכמי אברהם. להם לא, הם לא קוראים לזה Abraham Accords, קוראים זה אולי באנגלית, אבל ב, 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 בערבית הם קוראים לזה הסכמי הגנה. אתה מגן עליהם מאיראן, בגלל זה הם צריכים אותך. האמירויות הם שבטים, שזה היחידות ההומוגניות במזרח התיכון, סגרת עם שבט, סגרת את העניין. לכן זה הסכמים חזקים, שהם בנויים על אינטרסים ארוכי טווח, נאמר אסטרטגיים, כולל סעודיה, זה עניין של זמן. ההסכמים האחרים, הם הסכמים שלא וידעו את היצר להשמיד אותי, אלא נתנו להסכמים רק עוד פתח להתקדם. איך אמר את זה איש חמאס? אני מפעיל עליך את עצמך. זה הנשק. עכשיו, את זה קלטתי. ולכן אני חושב, כמו שיש 10 דרגות לסוגי הסדרה בין שבטים, יש הודנה, יש תהדיה, יש סילם, יש תסלוח, יש סולחה, יש כל מיני מזה. אני יכול להיות בכל. תהיה חזק, תעמוד על שלך, תגיד להם שמו חבר'ה, כמו עם ילדים, אתה יודע איך זה ילדים. יש גבול. היום אנחנו לילדים נותנים הכל, וכך טילון, וזה, והילד אחי משתגע, נטרף, לי קשה לשים גבול לילדים. עכשיו 8 ילדים אחי זה אינטיפאדה. עכשיו, מה הילד רואה שאבא שלו שהוא עושה משהו לא טוב, שהוא לא עושה משהו לא טוב, אבא שלו נותן לו טילון, ונותן לו במבה, ונותן לו קניון וזה. הוא אומר, אבא שחית, אין אבא. אין אבא שמפקח על העניין. אין פה הנהגה. ולכן, הסיפור שלנו מולם, זה לא רק בלתת. ואתה יכול לחיות פה בהסכמי ביניים ארוכי טווח, מדהימים.
אבל כדי לקבל הסכם ביניים, אתה כן תצטרך לתת משהו.
קודם כל כוח. למה יש לך הסכם עם מצרים? למה יש לך הסכם עם ירדן? למה היה לך הסכם עם הפלסטין ב-93? כי הם הבינו שהם התרסקו, אתה הרמת, נתת להם יד. אתה בנית אותם, ואז הם שוב תקפו אותך. סוסטרויאני. ברגע שאתה חזק, זה כמו ששאלו אותי אז על מנסור אבס. הוא לצבי, מה דעתך? אני אומר להם, כל הזמן באולפנים, דעתי לא חשובה. למה? כי אני קודם כל אספר לכם מה המזרח תיכון חושב. ואז אמרתי להם, תראו, אין לי בעיה עם מנסור אבס. מה הוא רוצה? מיליארדים? למה? לגנים בנגב? נכון, הוא לא רוצה ג'יהאד, נכון? גן בנגב? אין לי בעיה. שיש שם גן בנגב, יהיה בו מגלצ'ות בדיוק כמו של הילדה שלי ושלך בגן, עם כל מה שצריך להיות בכל, עם האזנה, עם הכל והזה, רק דבר אחד אני רוצה. מה אומרת הגננת? זהו. מה האווירה? היא מקבלת הקיום שלי או לא? עכשיו, הוא יכול להגיד לך, בוא, תכנס, הנה, הגננת מלמד את סמי וסוסו. בסדר? אני חובתי לפקוח עין שזה יקרה.
בסוף אתה חוזר לשלוש מילים, שזה, אתה יודע, מילים של הרוכל בשוק. אין אמון בערבים.
אז לא, יש אמון?
זה מה שאתה אומר, כי עם מנסור אבס, אתה מבין
שאין
לך דוגמה יותר...
למה זה? לבדוק אותו זה אין אמון? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, בכל יום שהכל יהיה בדברו.
אמן, יפה.
אתה ראית את הרב עובדיה, אני כמעט לא זכיתי, אתה מבין?
אני הייתי יושב ביזדים, בשכונת הבוחרים, ומושיט לו את זרועי עם קוביות גלץ.
וואי, אני זוכר. אתה יודע שאני נולדתי הבן הראשון, אז אמרתי לאבא שלי, אתה בעל תשובה, בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, אולי תוותר על סנדקאות.
כי מי רצית?
לרב גדול.
אוקיי, איזה רב?
אז אמרתי לו, מי שתגיד? הוא אומר, אני אגיד לך שני רבנים גדולים, ואחד מהם תבחר.
הרב עובדיה אמר?
והרב אורי זוהר.
ולמי נתת?
לרב אורי זוהר.
גם את הרב אורי זוהר הכרתי.
הרב עובדיה, פשוט היה לו כאבי גב מאוד, ואז הוא אמר, תבוא אליי, והרמתי טלפון לרב אורי זוהר, והוא כל כך שמח, ועשינו את זה בבית הכנסת העתיק במוצא.
כן, טוב, בסדר, זה באמת הרב אורי זוהר, באמת...
הרב אורי זוהר, כי זה...
כן, זה חוי הגן עלינו.
זה גם הפיכה, אתה מבין? למה? ממיליות הכי הכי, זה קפיץ. מי שהיה, זה שחור לבן, יש דברים...
אגב, ההפיכה שלו היא אפילו יותר קיצונית, כי הוא בניגוד אליך, הוא...
המית את עצמו בעולה של תורה, אני נשארתי. הוא אמר לי גם אז לי.
יש לך איסורים, כן? אין לך איסורים על זה שאתה...
יש לי.
ישרת רגל בעולם הקודם?
יש לי.
טוב, נחזור לזה. בוא רגע נדבר על האזור.
כן. אז אתה, לא, זה לא דיכוטומי, אני אומר, אתה יכול להיות בהסכמי ביניים ארוכי טווח, אבל אתה יודע מה? למה שיהיה אמון? אני אין לי אמון. גם בביזנס יש אמון, 100. אין אמון, ואני נותן אמון, אבל כבדהו וחשדהו. אני מוכן לתת למנסור אבס המון, אבל להיות פקוח עין, מה שנקרא, אני אציל אותך מעצמך.
אז תראה, בוא נדבר עכשיו, בוא נתרגם רגע את השיחה העקרונית שלנו לסיטואציה של פברואר 24, שאומרים, אוקיי, יש עכשיו חבל אדמה, קוראים לו רצועת עזה, צריך להחליט מה עושים איתו עכשיו.
אוקיי.
כדי שיהיה לנו בעצם מטריה בינלאומית, שתאפשר גם נורמליזציה עם סעודיה, שזה...
זה גזר, זה דובדבן
שמפתיר. מה זה גזר? זה בעיניי גזר אדיר.
הוא כבר קיים, זה לא משנה.
לא, בוא נאמר...
אז מה אתה אומר?
אז אומרים לנו, אתם תצטרכו, אפילו ברמה של מס שפתיים, להסכים לאיזושהי פשרה, או להסכים לאיזושהי הסדרה מדינית. בארץ ישראל.
לא. אז אני אומר לך ככה.
אפילו כמה שפתיים בשלב ראשון.
כל שלטון פלסטיני, בין תקרא לו רשות פלסטינית, ועד חמאס, הוועד שאחרי חמאס, היום שאחרי, ועדת קישוט עזה, הוועדה המתונה לניהול עזה הביובית, כל שלטון פלסטיני שלא מקבל את הקיום שלי, הוא שלטון ג'יהאדי ביום מן הימים, רק חכה, זה ינבט ויגדל.
אתה, מה שאתה אומר זה שכל שלטון פלסטיני בהגדרה לא יקבל את הקיום שלי.
ברור. עכשיו, אתה רוצה לעשות מה שיפן עשתה, מה שעשה העולם ליפן במזרח.
ולגרמניה.
מצוין. תוציא, תעקר את האלמנט הג'יהאדי מהפלסטינים, ותגיד למה שסלאם פייד אמר. אז בוא נלך
כלכלה. סלאם פייד זה הפתרון.
אין פתרון, זה דרך. אומר לך כן, קח כלכלה, אבל אל תשתמש בכלכלה כנגדי, אני אתן לך הייטק. זה בדיוק כמו אותו דיון
שהיה.
למה לא להכניס לעזה מפעלים?
אז זה מעגל חוזר.
מפעלים עתירי ידע או עתירי כלום, קוקה קולה, מכוניות, מפעל למכוניות. למה מפעל פג'ו במזרח התיכון לא יכול להיות בעזה וצריך להיות במרוקו? למה הוא לא יכול להיות פה? אתה יכול לעשות את זה.
כדי שזה יקרה לנו, כדי שנגיד נעודד מין סלאם פיידיזציה כזו, פיידיזציה כזו, כן? אז אנחנו צריכים תמיכה של כוחות חיוביים. לא, אני אומר, תמיכה של כוחות חיוביים, כמו סעודיה, כמו האמירויות.
נכון.
וכדי שיהיה לנו אותם איתנו, נכון.
נכון.
וכדי שיהיה לנו אותם איתנו, כן, אז שוב, אתה צריך לתת משהו. לתת משהו, להגיד, כן, אני מחויב להסדרה, אני מחויב... ואתה מבין, כאילו, אי אפשר ליהנות מכל העולמות. גם אם היינו רוצים, זה המצב.
אז אני חושב שקודם כל צריך להכריע את המלחמה. צריך לסיים את זה. איך זה יסתיים? אני חושב שזה פשוט צביעות הכי גדולה של מצרים, לא פותחת להם את הגבול.
לא תפתח.
להגירה. לא, עזוב. אני עשיתי אייטם על הגירה באוגוסט. אתה יודע כמה עזתים מסתובבים איתך בחוץ לארץ? צריך להיות יוון, יש לך מלא עזתים שמגיעים עם חגורות ציפה של בקבוקי מים מטורקיה. שאלת עזתי, תעשה משאל עם. מי רוצה להגר? שנבנה את עזה, אני אקרא לכם. צאו לקנדה, קחו פליטות. לא, כמו כל...
זה אוטופיה, זה לא... לא,
זה מעיד על הסיפור שקורה. זה שמצרים לא פותחים להם את הגבול, וזה שאתה לא חותר להכרעה ולא דוחף, זה לא שעה.
כן, כן, זה שעה קדימה, אבל כן, אני פשוט צריך לשחרר אותך למהדורה, אז אתה
אישור. נגיע, אל תדע. כמו שאתה יודע, זה תמיד ברגע האחרון, עם העניבה.
לא, עזוב, זה גם, אתה יודע. אם היה לך את האופנוע של פעם, אז הייתי משחרר אותך רבע שעה לפני שידור, והייתי יודע שאתה תספיק
לעשות פיטים. תל אביב ירושלים זה רבע שעה, אבל אני כבר אבא לשמונה ילדים. אגב, יש לי אופנוע.
וואלה, איזה, מה?
ה-KTM, בחוץ, בשטח. יש לי גם רייזר כזה, שיש בו ספסל מאחורה.
אז לא עבדת לנו לגמרי, עדיין נשארו ניצוצות של צביקה.
מה? אני אראה לך תמונה מיום האחרון, היה גשם, היה מין, אתה יודע, יום יפה כזה, ויצאתי עם הילדים ממש לשעתיים, עם ה... הנה, תראה. הילדים פה עם לבוש כתום של רכיבה.
כן, אני מאשר את מה שאני רואה, אבל אני לא רואה את האופנוע. אה, יפה, יפה. כן, טוב.
חזר מהמוסר.
זה לא אופנוע של האספלט.
לא, 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 אין, אז אחרי, עזוב.
טוב, בוא רגע שנייה נחזור לזה.
בטח נשאר והכל, אבל היינו בעניין של עזה. עזה, לא יהיה מנוס מהגירה. מרצון או לא מזה. זה אי אפשר. אני אגיד לך למה. כי עד אז לא צרפת באמת ניצחון. אמרתי לך על צפון הרצועה. אם תשאיר את עזה במצב שלה,
עכשיו לא נצרף הסעודים... בהם כלום, מה שעשינו להם עכשיו, עד עכשיו, חיסלנו לדעתי 75% מהמבנים שם, הרגנו 30 אלף אנשים, הסתנו את כל האוכלוסייה למואסי, זה מה?
תשאל את העזתי הפשוט ובאסון, אבל תשאל את ההנהגה שלהם, מוכנים לשלם פי שתיים. מוכנים, רזי חמד, מהמתונים של חמאס, אמרו נעשה עוד 7 באוקטובר. חבר'ה, זה ג'יהאד. ולכן השאלה היא אם אתה מדבר, אם אתה מוציא את חמאס, ולוקח ערבויות, ועושה חינוך מחדש, עושה משהו גדול, סוף סוף, תבין, אונרה זה רק התחילתו של הפתרון של הדבר הזה, ממש חינוך, וועדות, ושאני ואתה נסתובב ברחובות עזה, כמו שאנחנו מסתובבים ביפו, אז אתה תבין שזה ישתנה.
עכשיו, בסוף, וזה גם כן מתחבר לעבודה שאתה עושה כבר הרבה שנים, אני זוכר ששאול מישאל פעם העביר לי קורס, שהוא אומר, בסוף הגרעין של האידיאולוגיה האסלאמית זה ההתפשטות.
נכון.
ואתה מתפשט קודם כל המדינות שגובלות בך, לכן אנחנו אזור סכנה, נכון. כן? אבל זה, הוא רוצה להגיע לעוד ועוד מקומות. ובעצם כשאנחנו רואים באמת מה קורה באירופה, וחל מההפגנות שם נגד ישראל, וחלה בכלל, באופן כללי, זה גם דבר שמוביל עכשיו לעליית הימין הקיצוני באירופה, נכון. כן? זה מרפרר לעבודות שאתה עשית גם בשנים האחרונות.
חירט וילדרס אמר שמה שהשפיע עליו זה הסדרה על האסלאם. על האסלאם, אתה זוכרת על האסלאם.
זה הראשונה, זה הסדרה הראשונה.
ב-2011 עם דוד דרי. זו סדרה...
שחירט וילדרס זה עכשיו ראש המפלגה הגדולה ביותר בהולנד.
כי היה אייטם בתוך על רצח של חבר שלו, טיו ון גוך, הנין של ון גוך נרצח על ידי...
על קריקטורה.
מהגר מרוקאי שהוא צחק, כן. ואגב, המהגר שוחר. הוא פנה אליו, אמר לי, אתה דיברת עליו בסדרה, אני רוצה להתראיין. כן. אתה יודע שכל הג'יהאדיסטים מלונדון ומבריסל, מאנטוורפן שחזרו, ואחר כך אמרו לי, you're bastard. אתה יהודי, עבדת עלינו, but you're honest, אנחנו נתראיין אליך. כי אני הבאתי בדיוק מה שהם אמרו, תקשיבו להם. ואמרתי את זה, תראה, הנבואה באירופה הייתה כתובה, אבל מה שאתה אומר בעצם, זה סמואל הנטינגטון. אתה יודע, זה כמו שאמרת, אדוארד סעיד. בדיוק, אדוארד סעיד ואוריינטליזם, סמואל הנטינגטון ופוקויאמה של קץ ההיסטוריה. חבר'ה, עולם בלי שהרגילו אותנו שלא יהיו בו מלחמות, זה שקר. זה לא זדון, זה הצעה.
תראה, בוא, זה wishful. העולם שאנתה ואני נולדנו אליו, העולם של הפוסט מלחמת העולם השנייה, זה היה העולם שחשבנו שנגמרו המלחמות.
מדהים, נכון, ושנפלה ברית המועצות, כל העולם סגר כבר.
זהו, נגמר האירוע.
אמר, נגמר האירוע. שלום. תעשו אתם הפלסטינים. אגב, גם הקדמה נתנה לנו לחשוב, מה צריך עכשיו גבולות ואתניות? חבר'ה, אין גבולות, הכל בביזנס. חוץ מדבר אחד, המערב הוציא את הדת, והוא לא רואה את זה בעיניים דתיות. מזרח תיכון הוא דתי. עכשיו, תמיד שאני אומר שזה סכסוך דתי, אומרים לי, בגלל אתה אומר את זה כי אני דתי. נכון, אני לקח לי זמן, דרך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, להבין שאני יהודי, ולהבין שאנחנו מלחמת דת.
למרות שזה סכסוך שהתחיל מהפן ערביות.
זה לא משנה.
הנצריזם.
חאג' אמין אל-חוסייני היה ג'יהאדיסט ואיסלאמיסט, וזה כל עניין לאומי לשייך לזה, זה לא נכון. אפילו בני מוריס כתב שהפרעות של 29 היו ג'יהאד. אין מה לעשות. בסופו של דבר, זה הוראות הנוח'בה שאני היום מדפדף בחוברות שלהם ובמה שהביאו מבתי הספר. הנה היהודי, הנה מאחורי העץ.
אז כשאתה רואה מהגר איסלאמי באירופה, אתה יוצא מנקודת הנחה שהוא שוחרר?
תלוי באיזה דור הוא. הדור של ההורים של זינדין זנדן, אני מדבר איתך בקטע של כדורגל, באו, אמרו, תודה אירופי, אנחנו רוצים לעבוד פה. רוצים להיות אפילו בחברה רב תרבותית. הדור של הילדים שקיבל תחייה מהאירופים, אומר, אני מוסלמי וצרפתי. הדור השלישי שורף לך כבר בזה ואומר, זה שלי. אז תלוי את מי אני שואל. הילד הזה, האחרון בדור השלישי שאני מראיין אותם, בלב שלו, הוא לא סופר את האירופים. והוא אומר, מה שאמרו ביועל האסלאם, מי הם? מי הם? אנחנו ניקח להם את המדינה, רק שימשיכו לעבוד כדי לשלם לי את ה...
אנחנו בשנים של דאש, ב-14, 15, 16, את כל ההתגייסות של שכירי חרב מאירופה.
ברור, מזרימת
שגם על זה עשית סדרה.
בוודאי, זרמתי איתם, ואחד חזר, והייתי בקשר איתם. אחד נתן לי התראה לפיגוע בבריסל, זה שדה תעופה שאני הייתי בו מאבטח, והוא אמר לי, מחר בשדה תעופה, והתפוצץ שם איתם, הם לא הבינו. האירופאים צריכים להבין, אותו דבר, הם הזמינו מהגרים מוסלמים, אין לי בעיה, תפדל. אבל יש חוקים בבית, אפילו אמר את זה עבד אל פתח סיסי, נשיא מצרים. אתם מאגרים לאירופה? אתם בסלון שלהם. תצייתו לכללים שלהם. מה יותר מזה? הבעיה שהאירופים מוותרים על אכיפה, כי אי אפשר לשפוט את מי שלא, בערכים שלו וזה, ואז יוצא מצב שמאגרים מטרידים מינית, גונבים, ועושים דברים, וגם אחר מקבלים גם קצבאות. זה בעיה של האירופים.
אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, כי שוב, אי אפשר, כל בן אדם שעיניו בראשו ורוצה להיות ישר עם עצמו, לא יכול להתעלם ממה שאתה אומר, בסדר? ואנחנו רואים את התופעות האלה.
מה גם שצדקתי.
כן, אבל יש לי בעיה עם רכיב שבעיניי הוא רכיב שהוא כחוט השני עובר בגישה הזאת, שזה מידה מסוימת של דה-הומניזציה. אתה מתייחס אליהם כמין איזה להקת טורפים באשר היא.
שוב, זה תלוי בך, אתה מעצב את זה. אתה, בהתנהגות שלך, מוציא מהם את הטרף. כי אתה אומר אפשר. אתה אומר, טרור הוא תוצאה של אפשור. מה אפשר את פיגוע 11 ספטמבר?
כן, אבל גם להגיד...
זוכר שהיינו בגלץ, ראינו את זה.
אבל גם כדי להגיד, כמו שאתה אמרת, צריך, היינו צריכים להרוג להם 100,000 איש. זה דה-הומניזציה.
לא. 100,000 חמאסניקים? כל אחד קשור לחמאס. כל אחד קשור באיזושהי דרך לחמאס. מקבלי משכורות, כמה יש לך של חמאס ברצועת עזה?
אז גם פקיד במשרד הביוב של עיריית בג'באליה צריך לחקור?
התשובה היא כן, כי הוא מקבל, הוא באידיאולוגיה, הוא בכרטיס אדום של המפלגה. והוא לא יכול היה להיות...
אבל זה משפט קשה להגיד,
נשמע. אם אתה לא חמאס היום, אם אתה לא חמאסניק, אתה מנודה, אתה רעב, אתה לא מקורב. ואם אתה מפקיד הביוב של ג'באליה, אתה חמאסניק. בוודאי, ואתה הכשרת את זה, וגם אתה מורה באונרה. בטח. אז הוא אומר, מה, 100,000? מה יחזקאלי אמר 100,000? לא יודע איך המלחמה תיגמר, זכור את המספר הזה, שנגיע למספר הזה, אנחנו נעשה פה עוד פודקאסט.
הגענו ל-30% מהמספר הזה. תשמע, אני לא הייתה מלחמה בתולדות ישראל שהרגנו לאויב כל כך הרבה אנשים.
והרתעת אותו? לא. אבל אם היית, אחרי ההתנתקות, אוכף את הטיל הראשון בצורה אגרסיבית, היית חוסך עוד 8,000 חיי אדם של פלסטינים, כי 10,000 נהרגו בעשור הזה של אחר כך. אבל אתה יורה ובוכה, יורה ובוכה, כי ההתנהגות שלך קובעת את החולשה ומזמינה מהם עוד דם. הם היו מסיימים אירוע שהיו הולכים לפי הכלל הקוראני, לא נכנס לקרב שאני לא יכול, בדיוק כמו ערבי ישראל עכשיו. לא נכנסים לאירוע הזה של סינואר. למה הם נכנסו ב-2021 בשומר חומות? אמרו, יאללה, אפשרי. על הצג של חמאס וחיזבאללה, עלה אפשרי. על הצג של פה, לא, בכלל לא. לא הבנתם אותם נכון, הם אמרו, זה, ככה אני רוצה. ועכשיו מה לעשות? זה אין אמון, נכון? ואני יכול להיות גם חבר שלך, ולעשות את העסקים איתך. אבל, איך אומרים בערבית, כל ואחד הוא דינו, וואלה, כל אחד והדת שלו, ולא אם יעזור לו, אבל מאחר ואני שולט, ואני יודע שאם זה היה הפוך, אני לא הייתי חי, אני מאפשר לך את הכל, עד הסוף, רק דבר אחד. ברגע שאתה תחליט להתהפך עליי, אני אהיה שם.
אז עכשיו בואו...
וזה לא דה-הומניזציה. דה-הומניזציה זה להתיר, לפגוע באנשי הקיבוצים בכזאת צורה פראית.
בוא, מהם אין לי ציפיות.
מה?
מהם אין לי ציפיות, מהאויב.
לא, אבל אתה צריך גם להתחשב בדבר הזה. אתה גם צריך להתחשב.
נכון, נכון. אני חושב שאנחנו גובים מחיר כבד שמעולם לא גבינו מהאויב.
זה לא אומר, זה לא אומר שהם ירתעו, זה לא אומר אם יהיה עוד פעם ידגדג להם בעצמות, שביל אוקטובר.
ולכן אני רגע רוצה שנייה לסגור את המעגל שפתחנו אותו בתחילת השיחה, שנשמעת לי קצת מאוכזב, בטח מהנהגה.
נכון, מהנהגה? ודאי.
ואני אומר לך, אבל מה אתה רוצה? תראה, אנחנו 4 חודשים יורדים עליהם בכל הכוח.
זה לא כל הכוח, זה לא כל הכוח. אתה יורד עליהם במסגרת חוק בינלאומי, אתה יורד עליהם...
אבל חוק בינלאומי, תקשיב, אם אני מדינה קטנה מוקפת אויבים, אם אני לא אקצה חוק בינלאומי...
אתה בבעיה, אני מסביר לך, אני רק אומר מצב. אבל שרון בשנת 70 שעשה את הסיפור הזה עם דגן ויחידת רימון, איך הוא גמר את הטרור בעזה? מדינה דמוקרטית בכלים שלה מול טרור עזתי, יהיה לה מאוד קשה להגיע להכרעה ולמיגור הטרור באופן סופי, כי אתה מוגבל בעצם השיטת פעולה והחיים שלך דמוקרטיה. עכשיו, מה תעשה? אין, מה תעשה? לא יכול לעשות כלום. אני יכול להיות מודע לזה, אבל? אני יכול להיות מודע לזה? אני לא מוכזב מהצעה.
כן, אבל אני אומר כזה דבר.
אני חשבתי שלמנהיגים שלנו ייפול איזה הסימון, והם יגידו, חבר'ה, תקשיבו, שבוע, שבועיים בעזה עכשיו, אל תדברו איתנו, היה לך חלון הזדמנויות עצום בשבועות הראשונים. אגב, גם אני לא הייתי עושה מלחמה בעזה. לא הייתי עושה מלחמה.
אז מה היית עושה?
הייתי נעצר בקיבוצים ביום של הטבח, סוגר את הגדר,
ופשוט נותן להם לגבוה ברעב.
לא, לא. מפנה את הפצועים שלי, בודק מה קורה בקיבוצים, יחיה, מה קורה? מה הוא היה אומרך? יש לי חטופים, נכון? אין מלחמה. בוא נעשה עסקה, כן, כמה אתה רוצה? את כל האסירים, תפדל. אוטובוסים אליך, קח את המתנה. לאן? לעזה. אני לא מכניס לנו ליהודה ושומרון.
נו, ו...
תפדל, תן לי את ה-260 שלי.
קיבלת, ו...
תודה רבה.
אתה מתקס?
ששש.
אבל לא הבנתי מה אתה אומר.
ששת הימים. אחר כך, בהתקפה, מתי שאתה נוח לך, מתי שאתה מתארגן, שיחיה סינואר וכולם למעלה, בום, יורד על הרצועת עזה, 15,000 הרוגים. 10,000 הרוגים, לא צריך יותר. אבל אתה לוקח את כל אלה שצפו מעל המנהרות, ואחר כך מפנה את האזרחים לאזור ההומניטרי, משמיד את כל המנהרות, ועכשיו מדבר עם העולם. נו, צרבת יותר חכם, במקום להגיב ולהגיב ולבכות ולגרור רגליים. זה החמיצות שלי מתחילת השיחה.
כן.
נכון, 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 דגדגה?
לא, זה נכון, אבל תשמע, זה כמו שליברמן אומר, אני ב-2016 כבר התרעתי, אבל אני אומר שוב...
אני לא אומר, אבל אני אומר לך, זה לא ניהול נכון, זה ניהול מזרח תיכוני, ככה הם עושים. הוא רצה את החטופים, תן לו. הוא רצה את החטופים.
היום אתה בעד לשחרר את הסרים?
אני חושב שהעסקאות האלה גרועות מאוד.
נו, אבל בסדר.
מה אתה עושה? אתה כבר בידיים שלו. אני, שוב, שואלתי באולפן, מה זה, עסקה גרועה, יש לך ברירה? לא. אין לך ברירה. מה, לא תשחרר אותם? אתה תיקח מה שהוא ייתן לך, אבל אתה ביד שלו. שכמו שאלותי על הסכם הגז. תגיד, הסכם הגז טוב? אין לי דעה, אבל הסכם שנעשה עם...
שזה ההסכם, אתה יודע, אתה אומר גז, אתה מקפיץ אותי. זה ההסכם מאוקטובר 22,
קריש, כן.
על הגבול הימי.
על הגבול. כן. נסראללה לקח ממך, וואחד בום מתנה.
שבסוף לא היה שם גז.
עזוב, בסדר, זה מן אללה, מה שנקרא. אבל הוא היה בטוח, והוא גם מהם בגלל זה. ואומר לך...
כן, אבל אני אגיד לך את הצד השני
רגע, ש... רגע, זה הסכם? אין לי בעיה עם הסכם. אתה רוצה לעשות אותו? אין לי בעיה.
כן, אבל תראה, ההסתכלות המערבית שלנו... אומר, תראה, לבנון היא מדינה כזאת שבורה שאין לה מה להפסיד, אני רוצה שיהיה לה נכסים...
אני מעוניין.
שיגרמו לה לקבל אינסנטיב של יציבות.
זה בדיוק מועזה, ואם נסרה למשתלט הזה, אבל מילא, אתה רוצה שיהיה להם גז, גם אני רוצה שיהיה להם גז. אני לא רוצה שכן רעב, אני רוצה שכן מסגשג. אני רוצה שכן אפילו שיהיה לו מה להפסיד. באמת, אני רוצה. אבל יש דרך לשם, והיא חייבת להיות תחת פיקוח, זה אמרנו קודם. אבל בעניין הגז אמרתי, אין לי בעיה עם הסכם הגז. היה ערביסט בחדר, כמו שאתה יודע על הסכמים. לא. יש אקדח על השולחן? כן. לא טוב.
האקדח שלהם, לא שלנו.
כן, ברור. אנחנו איבדנו את האנטביות שלנו.
כן.
ואתה רואה את זה גם במלחמה, אתה רואה את הצפי והכל והחליל.
אז שוב, אז רק אני אסגור את העניין, ואני, אולי כי אני בכל אופן חותר לאופטימיות, אני אומר...
אני חותר לאופטימיות. העם הזה הולך לקבל, כזה טוב וכזה אור וכזה סגסוג, אז זו פריחה. אני לא מדבר איתך על כאלה שהתחתנו ויולידו ילדים ויבנו בתים ונקים אנחנו עם שקם עם משרפות. זה קיבלנו גם, לא בקטנה, אבל בלי הצפון.
ואני אומר אחד, ואני יודע שיש אנשים שיחסו שאני אגיד את זה, אני חושב שאם אחר היינו מניחים את הנשקים ואומרים לתושבי העוטף לחזור לדרום ולצפון, אז היינו מרוויחים שקט להרבה שנים.
אבל?
ואז אני שואל את עצמי, הרי כל התכלית של הקיום שלנו, התול של ביטחון מדינת ישראל, זה להרחיב את האינטרוולים בין סיבוב לסיבוב, כי תמיד יהיו סיבובים. ואני אומר, עכשיו, אם אני עוצר כאן, אני הרווחתי 15-20 שנות
לא,
שקט.
לא, מה פתאום? נסראללה? איך הרווחת? אם עכשיו יש לך הסכם שהוא...
למה, זה עושה לו תיאבון מה שעשינו לעזה?
וואו. אם אתה מסיים, כל השאלה אתה תסיים. איך הצריבה? אתה עדיין לא במצב שאתה... עוד לא עבדה תקוותנו. לעניין של לצרוב את זה כמו שלך, תדע, יהיה איזה תמונת נכון, יהיה סינואר, יהיה תנועת פליטים, לא יודע מה היא, לא יודע, הכל עוד יכול להיות שם, תבין, אנחנו לא במשחק שיסתיים, והכל תלוי בנו, ואיך אנחנו מקרינים לשכנים שלנו, תדע שהלבנונים, שנתת להם את הגז, הם היו בהלם כמה אתה טוב אליהם, אתה נותן לירדן 650 מיליון קוב מים.
זה אין... עוד מעט הסכם שלום.
והגדלנו אותו את המכסות. אין... תקדים שמדינה נותנת לשנייה כזה מים בחינם. מים זה מצרך מאוד מאוד נדיר, חשוב ואסטרטגי במזרח התיכון. מצרים, עם העזרה והלחם והכל, מה הבעיה לכולנו להתארגן על פתרון בזה? כי יש חלק גם בצד המצרי, עם כל הכבוד, שלא רוצה. שלא רוצה. כמה היינו אומרים למובארק, סגור את המנהרות, סגור את המנהרות. מתי סיסי סגר שזה ירה בתוכו בדאש? יש כאלה שתמיד רוצים שנדמם קצת. ויכול להיות. אבל אתה, חובה עליך, להרחיק את הסבבים האלה לרמה, שזה לא ישתלם להם.
טוב, בוא נדבר קצת עליך, כי בכל אופן אתה טיפוס שמעורר מידה מסוימת של עניין, כן? אז כן, יש קורלציה באמת בין המהפך התודעתי, האידיאולוגיה הזה שלך כלפי מושאי הסיכור שלך, לבין המהפך האישי, נכון?
נכון.
יש קורלציה...
מה, שנהיה את ימין כאילו יותר?
זאת אומרת שגם נהיה את הימין וגם נהיה את הדתי, זה בא ביחד.
אני לא ימין, ואני חושב שימין מפספס בגדול, לא יותר משמאל. אבל אני לא מגדיר את עצמי...
במה הימין מפספס?
בחוסר ההבנה שלו את הערבים. הם אומרים, לא, אל תיתן. אבל רגע, אתה תבין, הלא שלך יכול להביא לך עוד יותר מלחמות. שמאל אומר, תיתן, אבל זה אותו דבר, זה אותו דחיקת, דחיקה של, אז של
מה,
מרחב.
מה אתה אומר לימין שכן לתת?
אני לא אומר לתת.
לא, אבל מה, נגיד אתה בא עכשיו
לבד. אני אומר לכולם, תלמדו ערבית, תלמדו ערבית, תקראו לבד. אני לא רוצה לקחת ליהודי, לאדם בחירה. אני גם לא מטיף לדברים. אני בטלוויזיה על תקן זה שחושף, פותח את האשנב למזרח התיכון. הלוואי, אתה יודע, שבאתי לגלץ, אמר לי, אשלונסקי, אנחנו צריכים אותך לשנתיים. מ-98 עד 2000 יהיה שלום, ואתה תהיה רק ליגה ערבית. אז הוא אמר לי, רק שנתיים אני צריך אותך. חתמתי שנתיים בהתחלה. ותראה לאן זה נמשך. למה? כי לא הבנו את זה. לא הבנו את זה ככה. הלוואי וכל אחד יבין, ולא יצביע חזקלי בטלוויזיה, ולא יצריך צביע חזקלי, וכל אחד יבין לבדו. לתת או לא לתת, זה עניין של... זה נקודת הנמצא. אתה יודע שהייתי הכי שמאל, והייתי לא הכי ימין, אלא היום אני מבין את זה. אני חי בגוש עציון, במקום שבו נטבחו ב-48 קיבוצים ויישובים.
במקום שבו הייתה מחתרת יהודית גם.
נכון, נכון, עדיין, כן. נכון. זה היה מחתרת, מה עשו? כמה הרוגים היה? לא יודע, גם אני לא היה רוגים.
הייתה שם את העגלת נפץ.
לא, תפסו אותם איזה בלון גז, זה בסדר, זה כמו שאתמול תרגלו חטיפה של מתנחל.
חבר שלנו רועי שרון כתב על זה ספר.
בסדר, בסדר, יפה. אז הכל, זה קודם כל כמה אתה אוהב את עצמך, כמה אתה אוהב את הפנימיות שלך ומקבל את עצמך. כתב על זה, נכון. רגע, אתמול תרגלו תרגיל שמתנחל חוטף ערבי. יא חביבי, צבא, מי זה אלוף פיקוד מרכז? יא חביבי, חטפו יהודים, יש לך מתנחלים חטופים. הצבא בדרגים האלה, אלוף פיקוד, במיוחד אלוף פיקוד מרכז, מדומיינים, אח שלי, מה אני אגיד לך? מדומיין, הוא עושה תרגיל שמתנחל חוטף פלסטיני.
תראה, אבל זה שאתה צריך להכיר בסכנות האויב, לא אומר שאתה לא צריך להיערך לתרחישי קיצון בצד
שלך. זה קיצון? הקיצון פה יש לך 150 חטופים. מה לא, אתה יודע, ועוד עכשיו בזמן מלחמה, מה אתה אומר לאוכלוסייה שלך? אתה אומר להם, תשמעו, אתם כמוהם. זה, תראה,
זה כמו שבאים חיים... אבל אני מתקומם כשאני רואה כל מיני תופעות של נקמות של...
זה לקחת חוק לידיים, זה אסור. אבל זה איום קיומי? לא. מה? בסדר, עשה גרפיטי גבעוני. בסדר.
מה אתה חושב על עליית יהודים להר הבית?
אני לא עולה להר הבית.
לא, אתה לא מהמקום הדתי שלך שאתה לא עולה, אלא מהמקום של האפקט שיש לזה על המוסלמים.
חבשת ב-67? שלך? תעלה? מי שרוצה, אני לא עולה.
אבל יצרת סטטוס קוו מ-67.
טעות? טעות להחזיר להם את זה. נכון? חביבי, מה לעשות? אתה יודע, אנחנו מאמינים שהכל בהשגחת הקדוש ברוך הוא. וזה שדן את המפתחות, דן נתן את המפתחות, זה גם חלק מהשגחת הקדוש ברוך הוא. וזה שהיה טבח בקיבוצים, זה גם, וגם השואה, איפה האלוהים שלך, איפה האלוהים שלך. אלוהים שלי היה בקיבוצים, אלוהים שלי היה בשואה. זה מה שקיבלנו. ומזה צריך להתעורר. טוב. עכשיו, אתה יודע.
אז בוא נדבר קצת על, בכל אופן, על האקזמפלר ששמו יחזקאלי. עזוב, עזוב את האורך, תכף אני אשחרר אותך אליו.
כן. לא, לא עונה לו, לא עונה לו, רק בווייז.
לא לענות, מה זה, מתי עונים לאורחים?
ברור.
תקשיב, אז שוב, אז אני הכרתי אותך, זה, בוא נאמר...
מה הכרת? בוא, אתה יודע.
אז אני הכרתי, תקשיב, אני הכרתי סוס פרה, ערבי.
אציל.
עם זנב סוס גם, כן? היה לך קוקו, היה לך קוקו.
אציל.
אציל, אציל, אוקיי. סוס אציל. פרה אציל,
כן.
פרה אציל, כן.
לא, עכשיו עם שני תארים, ובכל זאת...
נכון, נכון, אבל שהיית מספר לי, היית מספר על ימיך כמאבטח מטוסים. היה נקניק באמסטרדם, הייתי רוצה זה, הייתי עולה על טיסה, קונה את הנקניק חוזר.
חוזר, או סטייק.
שאני מתאר לעצמי שהוא לא היה גלט.
לא, 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 גם זה. אגב, אתה יודע, הנקניק הכי טוב בהונגריה זה נקניק סוס.
סוס, כן, כן.
הרץ.
גם אותו בטח אכלת מתישהו.
עם היין הטוקאי. אחי, מי שלא אכל את כל השרצים האלה לא יוכל אחר כך לשמור גלט.
יפה. עכשיו, אבל זו הייתה תקופת הטרום יחזקאלי.
נכון.
התקופה בעצם של הפרוץ שלך היה ערוץ 10, שקודם כל אתה היית המתחרה בעצם של אהוד יערי, אבל הצגת דמות שונה בתכלית.
לגמרי.
כי הוא כזה, אתה יודע, בוא נגיד, הוא אמן, אתה המתערב.
נכון, כן? אני יורם בינור.
בדיוק.
יורם היה מורה שלי, אתם זוכרים שהייתי נכנסת לשטחים וכו'.
שגם יורם בינור, הוא אמר את הלא לחדשות ישראל, אתה יודע שאני ישבתי,
אני בזכות זה בחדשות ישראל.
בדיוק, אני, הרי יורם בינור היה כתב של ערוץ 2,
נכון.
קיבל הצעה לעבור לחדשות ישראל לימים ערוץ 10, לימים ערוץ 13, סירב.
לא, הוא נרתק איתם והם אמרו לו, יהיה אופנוע בחוזה, ויהיה הכל, וויתר, ואז באו, סביבו לי את הנייר, אמרו לי, תחתום. ענת ויינר אמרה לי, ברחוב הארבעה, תחתום.
עכשיו אני ישבתי אצל צביקה גולדברג, ראש מחלקת החדשות בגלי צהל, כשהוא מקבל ממך טלפון.
די.
ו... כן? אוקיי. אוקיי. וואי. ששם אמרת לו בטלפון, שאתה סגרת בחדשות ישראל. כן, כן, אני זוכר את זה. ושם התחילה התופעה של יחזקאלי.
נכון.
ואתה יודע, זה גם הסמל מין, וזה גם הכתב הערבי.
לא מזכירו לבעל תשובה את עבירות, אבל בסדר, אנחנו בסדר.
אמרתי סמל, זה כרגע לא אמרתי זה.
הכל בסדר.
אבל באמת הפכת להיות באמת תופעה, כן? הרבה מעבר לעניין. אז מה, אתה מרגיש לא בנוח כשאני מזכיר לך את התקופה הזאת?
קצת לא נעים לי, כי אתה יודע, כבר יש לי ילדים ששואלים.
לא, 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 לא ניכנס מעבר לזה, כן, בסדר.
לא, הם יודעים, בסדר, מהאדם מהרווק, קיים דומיין שהוא יכול לחיות רווק כל החיים שלו בלי ילדים, שילדים זה עושה רעש, והתכלית שלו בעולם זה רק הוא, והכל סבבה, והחיים זה מסיבה אחת גדולה.
אין רע בתענוגות.
מצוין, אבל זה סתם תאוות שלא מביא אותך בכלום, הייתי מתוסכל. בסופו של יום, שעה, לא יום, שנים, בסוף לאן הגעתי. גם נפרדתי מחברה, כי לא יכולתי להציע לנישואים, הייתה לי הרבה שנים חברה. גם עשיתי תאונה עם
אופנוע. למה לא יכולת להציע לנישואים?
כי למה נישואים? מה, תקבול את עצמך? המערב אומר לך, אין ברית. יאללה, מחליפים, מתגרשים, לא מתגרשים.
אבל היית עם חגית המון שנים.
נכון, אבל אחר כך הייתי גם לא, כי לא ידעתי. לא הגעתי לרגע שאני מוכן לחתונה. כי הייתי מבולבל, למה? כי גדלתי במערב. לא גדלתי עם דת, וההורים שלי נתנו לי לגדול
אחרי לקחת ממש לקצה את האורח חיים המתירני.
נכון? נכון? אבל אני לוקח בקצה כל דבר, כי...
אבל זה כמו באמת מה שאורי זוהר מספר, שהרגשתי ריקנות.
נכון, נכון. הרגשתי ריקנות במיוחד בפיק, בשיא, שעשיתי וראיתי והכל. אז עוד מסיבה, ועוד איזה סם, ועוד... ויופי, ואתה מתלהב כל פעם, אחי, אתה כבר עייף, חלס, אתה מתקרב לגיל 40, ההורים שלך אפילו לא ממצמצים לך שהם רוצים ילדים.
אז לא חייבים אבל ללכת להיות רבי נחמן, אפשר גם פשוט להתחתן ולהתמסד ולהביא ילדים.
לא, אתה רואה, אני לא מכיר את זה.
תכנות כמו שאני חי.
אחי, זה אדם שנולד על אופנוע, הוא לא יכול להכיר אלא קיצון. ככה זה, ככה נולדתי, ככה אני. אני עד שאני לא חווה, אתה זוכר את זה בגלל, עד שאני לא חווה את הערבים, את החומוס, בקסבה, אני לא אבין את הערבים. הבנתי. עכשיו, עד עכשיו, שאני לא רבי נחמן, ולא, באמת, באורח החיים שלי, אני מאוד חסיד. הכל להשם, הכל. וגם העבודה הזו, גם הכל, אני אוהב להיות דלוק.
ועלית האנברקס ועברת לפארקינג, או שיכול להיות שתעבור לעוד איזושהי...
באורות, אני...
עוד איזשהו גלגול באיזה כזה, לא יודע מה.
הייתי ככה על סף המלחמה, באמת אני אומר, ששאלתי עצמי מה הלאה. עכשיו, המלחמה תפסה אותי, יודע, אולפנים כל יום, אבל באמת, מה הלאה? מה נקסט? יש לי המון חלומות עוד.
מה?
יש לי המון חלומות. יש לי חלומות ללמוד יותר תורה, אני רוצה לכתוב ספר, אפילו ספר ילדים. אני רוצה... אני רוצה גם ביזנס, למה?
לא, אבל נגיד תישאר דתי וזה, במובן הזה, אין רוורסביליות.
יש לי ברית עם הקדוש ברוך הוא, סגרתי את העניין הזה, ולא סתם, לקח לי שנתיים לאט לאט, מילה זה מילה.
גם בחיצוניות. בהתחלה היית עם זקן כזה כמו שלי עכשיו, כזה צמוד, נכון?
אחלה זקן זה.
ואז העלית כיפה.
כיפה קטנה, גדלה.
כן, עכשיו הזקן גדל, והכיפה גדלה, זאת אומרת, הנראות שלך היא כבר ממש נראות דתית פלוס.
נכון, אני כבר לא יכול, כי אני כבר בסביבה ובחברה, והזקן הכי קצר מכל.
ועברת באמת מבית נקוף לבתיים.
לא, עברנו לגפן קודם, ממושב של מרוקאי מסורתי, ואז עברנו לבתיים. וזה בעקבות אשתי, כי אשתי, אגב,
היא גם חוזרת בתשובה?
כן, אשתי עלה את כל השלטים באלון של הפרסום, על החברת פרסום, היא קיפלה את הכל, וחיה מנותקת פי אלף ממני, היא לא יודעת, לא רואה אותי בטלוויזיה, לא כלום.
אתם חיים חיי פרישות?
מה זאת אומרת פרישות?
זאת אומרת סגפנות, ואני יודע...
לא, לא, אוכל אורגני והמון שפע, אבל במותר. זאת אומרת, המון טבע, ילדות בבית.
אה, נו, כן, זה סוג
זה
של...
זה סגפנות? כן, כן, נזרים מכל מיני חיסונים.
אה, וואלה?
כן, כן, וכימיקלים, ומאוד מקפידים על האוכל של הילדים, לחם לאפות, קוסמין, המון...
משק אותרקי, בקיצור.
כן, כי יש לנו העיזים, עכשיו נתנו אותם, כי הדש לי יצא לאקדמיה למוזיקה ללמוד, אבל... אחי, זה
אז,
שונה.
אז אין באמת...
אני אוכל אוכל בריא מאוד מאוד, מוקפד כזה, שלאכול בחוץ זה אפילו קצת דבס.
ואין שום, אתה יודע, ניסיון כאילו, לא יודע, לשאול את עצמך...
לאן זה הולך?
לא, הנה, אתה אמרת את זה הרגע, אני חוזר על דברים שאמרת הרגע, אבל כי כאילו, אתה יודע, אתה העניין הזה של הרגל ברגל בעולם הקודם, אתה מבין?
אין לי ברירה. אין לי ברירה, מצד אחד זה תפקיד
שלי. כי אורי זוהר למשל, אמר כל הזמן...
הוא חתך 100.
לא, הוא אמר, אני בשלב, באתי בהתחלה לגלץ עם איזו כיפה גרוזינית כזו, בוחרית, וניסיתי כאילו לשחק.
הוא ניסה, גם על התסרט, תצילו את
הבאמת שלו. ואז הבנתי שזה אי אפשר גם וגם.
נכון, זה תקופות אחרות. ואורי זוהר אמר בסוף ימיו גם, שהערב שאתה ואת העירב שאתה, וזה רבי מה שרבי נחון אומר, להגיד לך שזה קל לי, זה לא פשוט. להסתובב בערוץ עשר בלוק הזה, להיות הדתי של המקום, להיות הימני כאילו, לשמוע דברים נוראים בשידור, שתפילין זה עבודה זרה, ושלא היה טבח, זה לא פשוט. ואני בעד חופש ביטוי 100. אני הכי, 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 הכי ליברל. תגיד מה שאתה רוצה, ואני לא אסתום לך את הפה, ואני אשוחח איתך ואפתח את ההבנה שלי מול ההבנה שלך.
תראה, יש תקופ, כשאין מלחמה, אז גם יש תקופות שאתה הרבה זמן לא מגיע
נכון,
למערכת,
לא
נכון?
נכון, לא עושה, קורונה ועניינים, נכון, אני בא שצריך.
אתה נותן לחזי לתפוס נכון, את היום-יום.
כי באמת יש לי חיים אחרים, יש לי שאיפות אחרות, יש לי אהבה חדשה. אני בעניין של הילדים.
במובן הזה, בשנים האחרונות היית סוג של חייל מילואים של המערכת. שכשצריך אתה מתייצב,
אבל צריך אבל הרבה. לפעמים האורך אומר, "שמע, הרייטינג לא טוב, בוא." וזה לא סוד.
האמת היא שוב, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אני הייתי איתך ועבדנו ביחד, היית מהבודדים, אני מתאר לעצמי שיש לזה תוקף גם היום, שמביא רייטינג, כבן אדם.
תסביר איך.
אני אגיד לך למה, כי אתה מייצג דברים שלא מיוצגים במסך של ערוץ 13, בין אם זה המזרחיות, הדתיות, הדיבור שהוא לא גלצניקי, לא יודע, אתה מבין?
הייתי בגלץ, המון שנים.
לא משנה, אבל הדיבור שלך יותר כזה...
אז יש לזה הסבר אחר. רבי נחמן אומר שזה החן, חן של האמת והמקום שהגעתי אליו, שזה תורה ואמת, אני כבר לא משחק כלום.
לא, אבל עוד לא, לפני זה היית מביא רייטינג, כאילו, לפני שהיית ברבי נחמן.
כי הייתי רציני על הערבים והאמינו לי. מאמינים לבן אדם שחובב ובא ואומר, אחי, הייתי שם. I've been there. וגם פה, גם העניין של הדת, אני עושה עכשיו חיזוק יומי, אני עושה פרשות שבוע, אני גם נותן הרבה דברי תורה.
איך אתה נלחם בגאווה? כי זה חלק ביי פרודקט מהמקצוע.
זה המלחמה. המלחמה.
שזה בוודאי, אתה תסכים איתי שבחייך הקודמים זה משהו שלא נלחמת בו, אלא אפילו השקטת אותו.
מה זה? עבדתי אותו. טיפחתי אותו. באיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא נכנס למרכז, והאני שלך יוצא. עכשיו, האני שלי, ברוך השם הוא מתודלק, אתה יודע, אני ברשתות החברתיות, יש לי...
אין לך טוויטר?
אין לי טוויטר, אבל יש לי פייסבוק של 300 אלף, ויש לי מישהו שמנהל את זה, אני לא נכנס לפה. אני לא יכול להיכנס מפה לכלום לראות דברים שלי. אבל אני מודע לזה, ואני נזהר מזה כל רגע. וכל זמן אני אומר לעצמי, it's not about you. אני פה, שלח לקדוש ברוך הוא, שלח אותי עכשיו לכאן, לעשות בערוץ 13, אני פה. ואם הוא ישלחתי למשהו אחר, אני אירועי עיזים. ואם צריך, אני אבא, ואם צריך, אני אמורה.
איך בערוץ 13?
אין חברתיות כמו פעם, זה היום, בגלל שהדסק הוא רחוק, אז באים רק לסיטאפים. זה לא כזה מקום עבודה, כמו גלץ, או כמו ערוץ 10 בבית הוורד. אין. כולם באים, טק טק עניבה, נכנסים יוצאים.
למה? הדסק הרביעי איפה הוא נמצא? הוא נמצא בנווה אילן, במערכת, לא?
לא, הדסק ברמת חייל. החייל. אני לא רואה את הדסק שלי כמו אז, עם התמונות והפוסטרים, אין לי את ההוויה הזו. זה חדר הלבשה, עניבה, טק אולפן. פלור, שם לך מיקרופון. זה פיזית. אני הייתי בטוח שבשנים האלה כבר ימצאו לי איזה פתרון אולפן בבית, או לייב,
אבל האולפנים חזרו. זה חשוב, כן, בדיוק, זה חשוב להראות את זה.
ואני נתחן במלחמה הזו, תאמין לי. באמת אני מדבר אתכם, הסדר יום שלי עם הכל, זה מאוד מאוד קשה.
אתה למעשה, לדעתי, ממש אפשר לספור על יד, כף יד אחת, את האנשים שנמצאים מחדשות ישראל ב-2002.
רק אני, ואולי אלון ורביב, אחרי זה.
לא, רביב הגיע אחר כך.
מחדשות ישראל, אז טורבינר.
טורבינר גם כבר לא שם.
נכון, הנה, אני אחרון.
ונוגה לדעתי אולי, לא?
נוגה הייתה בחדשות ישראל?
לא יודע,
לא זוכר. אבל
ממש מתי מעט ששמע מההתחלה.
אתה מבין? וזה גם קטע של, וואלה.
ותשמע, ובוא
נודע להם. אתה חושב שלא מציעים לי לעבור ואתה יודע גם שפוליטיקה הציעו לי.
זה אני יודע כלי ראשון.
נכון. ולמה אני אומר...
שמישהו ביקש ממני גם את המספר טלפון שלך.
נכון, הטלפון הראשון היה משעס. אבל אני אדם של ברית. אני אדם של מילה. ועכשיו אני חושב שזה לא נכון לעזוב, אבל...
ועצם העובדה, נגיד, שערוץ 13, אחרי ששרון עזב, האלה עזב, לקח כאילו, אמר, טוב, אז אני אתמקם יותר בנישה השמאלנית.
כן, המהפכה.
זה היה לך קשה עם זה?
קשה לי, כן. היה קשה, אבל אני לא שופט את זה. לא קשה לי, אני לא מאזן, תבין, אני לא בעניינים ישראלים, אתה זוכר תמיד איתי אומרך, זה של יהודים, פעם אמרו לי, יש הגלה ביפו.
עליי, אמרת, okay. כל התחומים שאני סיכרתי, אמרת, זה לא מעניין, זה של היהודים. של יהודים, כן.
אז גם המהפכה המשפטית היא לא. פעם אחת, רביב שאלתי בו פעם, מה דעתך? אמרתי לו, אני אגיד לך, אני לא אגיד לך שוב את דעתי, אבל אני אגיד לך, מה הרבי שאל אותי, שאלתי איזה ערבי, תגיד, על מה אתם מתקוטטים ברחובות? אמרתי לו, על משפט, הוא אומר, לא מבין, על זה מתקוטטים? ואז שעניתי לו, אמרתי לו, וואלה, באמת לא מתקוטטים על זה. מתקוטטים על יהדות לישראליות, זה הכל. מזרח ומערב, זה הכל. זה עצם הקרב, זה הסיפור. ואני בצד הזה, אני בצד שאני חושב שאם אתה לא תהיה יהודי, אתה לא תהיה פה. וזו ההבנה הגדולה שלי מהאקדח שזבדי שם לי לראש.
תחזור על הסיפור הזה, אנחנו ככה...
הוא חיסלו את שייח מחמוד.
הרבה פעמים.
כן, חיסלו את שייח מחמוד, הסגן שלו, ואני בבוקר בא עם נאדר הצלם, נכנס לג'נין.
נאדר בגדסר המלך, הוא עדיין בערוץ 13?
בטח, ואני מסור לו דש, נאדר מדהים, וגם למוד קרבות, אתה יודע, סוחב מצלמות כבדות, הוא ופוני הדיסקי בגב שלהם, זה לא, ופוני הולך איתי גם שנים.
אחלה פוני.
ונאדר אומר לי, תשמע, צבי, זה נראה לא טוב כל מה שאתה מכניס אותי. תמיד הוא זהיר, כי הוא יודע.
מה זה, מפי ג'נין?
מפי ג'נין, הלוויה, יורים, 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 ואז אני מגיע לסבדי, כאילו לחבר, ובא אליי איזה, ג'וליאן אומר היה שם, הוא עושה לי ככה, רואים את זה גם?
לך.
לך, אני אין ללכת, זה מגע, אתה צריך אותו, לך, ישחטו אותך. אני אומר לו, סבדי, אומר לי, אני צריך להרוג אותך, אני אומר לו, מה? אומר לי, חיסלו של חמות, היהודי הראשון שאני רואה, אני אומר לו, אני לא יהודי, אני באתי פה עיתונאי. אומר לי, אתה יהודי, ואז הוא יורד צרור, נדר מצלם את זה, וזה אף לי בטלטלים. ואחרי זה באתי אליו, אמרתי לו, תגיד, מה עשית? הוא אומר, הייתי חייב, התחלתי לראות הרג יהודי. אמרתי לו, אבל אני עיתונאי. אמר לי, מה זה עיתונאי? אתה יהודי. ואתה יודע, זה לא נופל האסימון ככה. זה נווט ושנים ולקחת...
אז זה היוריק המומנט שלך.
זה, ושוב, אני לא באתי בהתגלות אלוהית, זה לא שלא ידעתי שיש אלוהים בחיים בעולם.
כמו שינון מספר על הפעם, גם הוא סיפר את זה כאן, שהוא היה בהודו, והם הלכו לאיזה מקדש בודהיסטי.
והוא השתחווה לזה.
אז
זה כמה נקודות, אבל לא הלכתי באמצע תחנה ברחוב וראיתי ברק, והקדוש ברוך הוא התגלה אליי, ואז בא איזה רב ונתן לי תלית. לא, לא. אני חזרתי בתשובה כי אין ברירה. לעם הזה ולילדים שלי. בגלל זה גם לא הבאתי ילדים עד אז. כי לא ראיתי פה המשך לסיפור הזה. ראיתי פה משהו מעורבב בכל אזרחיה. וכשהבנתי שאני יהודי, ושההורים שלי וסבא וסבתא שלי נהרגו שאני אהיה, וסבא וסבתא שלי אשתי הם ניצולי שואה, אז הבנתי שאני יהודי ואני אעשה הכל להעביר לילדים שלי את המקל הזה. והם יהודים, אומרים שמה ישראל, הם מתנחלים, הם עם פאות, יש להם חמור בגינה, והם אוהבים את ארץ ישראל, והם יהיו לוחמים. וזה מה שאני אשאיר פה. ואתה יודע, אנחנו לא... אבל זה מה שאני אבוא אגיד בשמיים, זה מה שאני אשאיר פה. אני אשאיר פה יהודים שישמרו על היהדות, יגידו שמה ישראל, ולא משנה איזה שלטון יהיה, הם ילכו, יקום בוקר, ישימו את התפילין, ויגידו, הקדוש ברוך יציל אותנו. זהו. ומבחינתי עשיתי את הסיפור שלי בעולם הזה.
אני חושב שיש לנו קרשנדו.
מה שתגיד. שמחתי, נדע, תדע, צביקה,
אני,
מה זה...
כן, אני גם מאוד שמחתי.
הצגת לי בהתחלה, אבל אני ידעתי שאתה מציקן, כן, אבל,
לעשות,
אבל ככה...
אין מה לעשות, שכה. ככה מגיעים ל...
יפה מאוד.
אצלך זה לא עובד קל, אתה צריך להקדיש...
הכל זה מבחן.
כן.
כן. גם במבחנים הראשונים לשבק בתל אביב, הזמין אותי לדירה, דפקתי בדלת, אמרו לי, זה לא פה. חזרתי, זה לא פה, זה לא פה, צעקו עליי. חבר אומר לי, תדחף את הדלת, דחפתי, כולם מלאים נראות שם, תפסים. תקשת יפה, קיבלת.
יפה. טוב, צביקה יחזקאלי, אני משחרר אותך עכשיו לנווה אילן.
אתה רוצה להמשיך? אנחנו נמשיך.
אני רואה פשוט שאתה כבר עם הווייז, וזה עושה לך, כן, כן, אז טוב.
אתה יכול כאן, אם עשינו את הסיט.
לא, אבל אני אגיד לך כזה דבר.
איך היה לך? איך היה לך?
אני אגיד לך כזה דבר. הייתה לנו שיחה כשדיברנו בטלפון, ואמרתי, אתה גאה, מה אתה? אתה עיתונאי, אתה לא עיתונאי, אתה לא עיתונאי.
אני לא יודע שאתה מחיקה אותי. זה יפה.
כן.
שאלו אותי מה על הארץ נהדרת גם.
מה חשבת על החיקוי בארץ?
לא ראיתי אותו, את כולו. גרפו לי תמונות.
כי הם, תראה, הם הכניסו לך שם, הם הכניסו לך שם.
ברור, אני מזרחי, אני שסניק, כי תחשוב איך אני רואה את עצמי, מה אני כזה? תחשוב כל מה שהייתי.
לא, אבל לא כל מה שאתה מיידן על השכונה, זה באמת דברים אמיתיים, כאילו, זה מה שהם ניסו להסביר גם שם.
ברור, הם יבזו בכל צורה, אין לי בעיה.
לא לבזות, זה להכחיך, זה חלק מהעניין.
אין בעיה, תפדל, על התפדל, מה שאתה רוצה. אתה שואל איך אני הרגשתי? לא בכיוון שלי, זה לא באמת אני. אתה יודע, מה שנקרא, אני לא יום אחד על המסך.
אז רק רציתי להגיד לך לשאלתך, אתה שאלת אותי, מה זה? אני, המדיום הזה הוא מדהים. והייתי, אתה יודע, הייתי כתב...
אתה גם אהבת הרדיו שהיינו ברדיו, אני
זוכר. לא, זה לא משנה, אבל כשהייתי ברדיו, רוצה להיות בטלוויזיה, זה טבעו של עולם וזה טבעה של קריירה. אבל כל הזמן הייתי בריפורטיות, כל הזמן הייתי עבד של הכרוניקה, והיכולת שלך לשב עם בן אדם שיש לו מה להגיד, ואתה דוגמה כזאת, ובאמת לדבר, וככה, אתה יודע, ואני כל הזמן גם תחש, ואני כל הזמן יודע שאני צריך לשחרר אותך, אז אני מנסה גם לנהל את הזמן, אבל באמת לגלוש לשיחה של שעה, שעה וחצי, ככה
זה... היינו שעה וחצי.
כן?
עוד מעט, כן?
כן. ואני לא חותך כלום.
אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב לתת, אני אוהב לדבר, אני אוהב גם לגלוש לכל מיני מחוזות, שאתה אומר לי, הנטינגטון, אתה אומר לי, ברנרד לואיס ואדוארד סעיד, זה החיים, אחי. וככה אנחנו...
תגיד, עם אבישה בן חיים אתה בקשר?
לא.
לא, כי הוא במערכת, אבל הוא עכשיו עוד במילואים.
לא, מילואים, אני... ימנים הם לא כאילו
חברים. אתם פשוט שני, בדיוק, אתם שני היחידים שנותרתם פחות או יותר בזה, כן.
בכלל לא רואים את זה ככה. הזמנתי אותו לסיום השס שלי, הוא לא בא. הזמנתי אותו לברית של הילד האחרון שלי, הוא לא בא. לא בקטע הזה, בקיטו...
היה עסוק.
כן, דתיים לא חברים, אתה יודע, קרוב החברים שלי, עם אור אלר יש לי ויכוחים עד אין סוף. ואני אומר לו, אלר, אלר, מה יהיה סבא שלך יום טוב אלר? יקרה גם לך. ומה שהסבים והסבתא שלך באו פה בתור סבא של מיטל, יצא מבור של גופות האמריקאים הרים אותו, ובנה הבית ונכדים והכל, זה לא ייגמר. עכשיו אתה עושה את העבודה שלך, איך שאתה מבין אותה. אין בעיה איתך. אתה אח שלי, אתה חלק מהנשמה שלי, שכואב לך, כואב לי, אני שומע על חייל בעזה, אני כואב לי. זה הכל. עכשיו, מה אתה עושה בבית שלך? הלווה והיית שומר שבת והייתי מזה תחל שבת, אבל זה, אם זה יקרה בגלגול זה או לא, זה לא עניין
אני
שלי.
אני יכול לקפוץ באוטו, שזה לא, לא בבתיים לא, מקבל, לא נכנסים?
לא, כן. יש מלא ילדים שמים באוטו, אבל אוקיי. בוא נגיד אם תתעקש כן, אבל אני לא העניין שלך, אני תמיד אגיד לך עוד שישאר ותבוא, אבל זה לא, הרוחניות שלך זה לא העניין שלי, זה הדרך שלך, ואני מכבד אותה, זה בדיוק כמו שרבי נחמן, ורק שסיים ברבי נחמן.
יאללה.
זה רבי נחמן שאומר, לכל מקום שנפלת, אתה יכול לצאת, אין יאוש בעולם, אין יאוש בעולם זה יהודי. זה יהודי, זה ז'יד, זה היהודי. ואני כל כך מתחבר לזה, שלכל מקום שאתה נופל, אני אומר את זה לילדים שלי, שהם באים הקשיים, המבחן בזה, אין יאוש בעולם כלל.
נכון.
השם איתך, יכול להיות שזה לא יצא בתוצאות שלך,
אבל
אתה לא לבד.
סומוד.
זה הסומוד.
נכון.
מה זה, כמה, מאה השביעית? אנחנו במאה השביעית חתנו את הגמרה, את המשנה ובפפה. אנחנו עם מדהים. תחבר לשורשים, תחיה לאט כולם.
יאללה, צביקה, השורשים שלך בנווה אילן קוראים לך, אז אני משחרר אותך עכשיו.
אתה יודע, מה, לתת לו קצת דפיקות לב לעבוד.
טוב, זה טכניקה שהייתה לך תמיד.
נכון.
אז אני רק אגיד לך שאם כל כך נהנית, אתה תהיה מוזמן לכאן בכל אימת שיזדמן לך להגיע לאזור.
אולי תבוא אתה לבתיין איזה פעם,
נקפוץ, נקפוץ. עם האיזים והמקווה והמעיין, כן.
מגבת
עליי. צביקה, יחזקאלי, היה כיף. זה היה פרק 168, תודה רבה לכם. נהיה בהמשך השבוע עם עוד פרקים. ביי ביי, להתראות.
תודה אחי יקר.